בת השם, עסוק היום מניינה דיומה ימי אדר ופורים. לפני שניכנס לנושא עצמו, העונה לשם מגילת אסתר, מאדם הראשון וחווה ועד מרדכי ואסתר, ניתן רק הקדמה. בימי הפורים, ימים אלו עמוסים מאוד, אם זה במצוות היום, זה שלוחי מנות, מנות לעליונים, סעודת החג, הילדים עצמם, שנים המלבושים, סעודת החג ועוד. אבל למעיינים בספרים הקדושים עולה שקריאת המגילה עצמה היא כנראה החלק הגבוה ביותר ביום הזה, החלק הגבוה ביותר. יש לעיתים שמחכים איפה אפשר לשמוע את זה יותר מהר, איפה אפשר כבר לעבור את החלק הזה, ולעיתים מפסידים את החלק העיקרי, כפי שאנו יודעים שמבחינות מסוימות, כמובן בארי הקדוש, בימי הפורים ישנם אורות, כך אומר הארי הקדוש, למעלה מיום הכיפורים, למעלה מיום הכיפורים. צדיקים היו אומרים שמה שצדיקים גמורים פועלים ב יום כיפר, אדם פשוט יכול לפעול בימי הפורים. וכתבו על זה הרבה מאוד, דבר על כך שימי הפורים לא יתבטלו לעתיד לבוא. השובה ברמב״ם שלעתיד לבוא כל הנביאים והכתובים בטלים, ואילו ימי הפורים ואילו מגילת אסתר לא, אומר הרמב״ם. מאוד מאוד מעניין מה מונח בזה. לפני שניכנס קצת להניח זכוכית מגדלת על האסתר הגדול שבמגילה, נקרא קטע שמובא בשני מקומות כמעט אותו דבר, ביסוד יוסף, בקו הישר. יסוד יוסף היה תלמידו, נקרא את זה מתוך דבריו. ואחר מכן ננסה לראות מה באמת התחולל שם. הוא כותב כך: ראו ראה קדושתה, הכל נפלא ונעלם, ואיך נהיה נוהגים קלות בהם, חס ושלום. לכן צריך אתה לדעת כי יש עולם חדש למעלה, עולם קדוש ונורא מאוד, ואינו מתגלה לחוץ מחמד שהוא נורא מאוד, כי אם פעם אחת בשנה. הוא מתחיל להתגלות בשעת קריאת המגילה, ומזה העולם היה שורש נשמתו של מרדכי הצדיק. מה אתם רוצים להבין מה זה? וצריכים אנו תחילה לעורר רחמים, שיתגלה האור הגדול והקדוש זה לחוץ, שיפיע ויעיר על רשע יהודה המקדיש הישראל, המתעסים את הכנסת בלב טהור, בלב של כוונה. ובתאו למטה המועד צריכים לעורר את הקורא בשעה שמברך בציבור על מקרא מגילה, כשומר את התיבות, את המילים על מקרא מגילה, שילבוש חרדה ואימה גדולה. וגם על הציבור כשומר פי המברך, כשומר על מקרא מגילה, ייפול עליהם חרדה ואימה והכנעה ומורה, כי היום ונורא הוא מאוד, היום ונורא הוא מאוד. ובסוף והרכובותיו דל עדן הקשן מרוב פחד השם דל גיונו. לא נעריך, אבל הוא כותב כאן שיהודי צריך לבקש על עצמו, על הזולת, על עם ישראל, ועוד ועוד ועוד. המגילה מאוד מעניין, אין בה שם השם שכתוב בצורה ברורה. נכון, יש כמה מקומות שהכניסו את שמו של הקדוש ברוך הוא בדילוגים וברמזים, בצורה ישרה, בצורה הפוכה, אבל שם השם עצמו לא מופיע במגילה. והנה המגילה הזאת נתעלה למעל הראש, מעל כל הנביאים והכתובים שלא היו בטלים. מה שננסה לעשות זה קצת להעיר את המגילה ולראות אותה אולי באור אחר, אולי באור אחר, ולהבין שכל המגילה הזאת למעשה יש בה המון 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 סודות פנימיים, ומתוך הדברים שיעלו כאן לקבל קצת מה שנקרא נשמה לעצם הקריאה. כשקוראים את המגילה, לא כמו כל שנה, קוראים, אלא מבינים את הפנימיות. זה מאוד מאוד עובר. מעבר לכך, נראה בהמשך, מה יהודי יכול, על פי המובא בספרים, לפעול דווקא בשעת קריאת המגילה. כי כנראה, הרגעים הגדולים ביותר, זה דווקא בשעת הקריאה עצמה. אז כך. אנחנו נעלה כאן קבוצה של שאלות על המגילה. כל שאלה בפני עצמה היא קושייה. לאחר מכן, נצעד במסלול מסוים, בסוגיה מסוימת, מראשית הבריאה ועד התקופה של מגילת אסתר. אם יהיה לנו זמן, אולי נצעד גם קצת הלאה, שכמעט עד ימינו אנו יש רמזים בתוך המגילה עצמה. אבל עכשיו אני רק מבקש מהציבור הנכבד, להיות שיש לנו כאן קורס כל שבוע, אני יודע אם כנראה שנוספו כאלו, וכל שבוע זה כאן כמו בסמדרש, והשיעור פה לא עובר רק בתור שיעור, אבל היום, אם הציבור יכול, מה שנקרא, לעצות עוזר ולשמוע. אם אנחנו ניכנס היום לוויכוחים פה בשיעור, כמו כל שבוע, אז היינו צריכים להביא תפילים. ולכן, אם אפשר לתת רצף, גם הציבור יראה, זה כמות עצומה של פרטים, כמות עצומה. אם עוצרים באמצע, אז הייתים שורחים. זה מעין מסלול. אז צריך לדאוג שגם מי שמוסר את השיעור, אולי פול מהמסלול. זאת אומרת, הציבור יבין כלפי מה הדברים אמורים. אז אם יש שאלות וכולי, נעשה את נחת באמצע, אבל אם אפשר, לא להפסיק באמצע. גם אם יש לציבור תשובות, חלק מכאן, חלק משם, המטרה שלנו זה לא בדיוק כאן לקבל תשובות, המטרה שלנו זה לנסות להעיר מתוך המגילה עצמה, את המגילה, באור קצת אחר. יוצאים לדרך. זה ידוע, קודם כל זה ודאי ידוע לכולם, מגילת אסתר, למעשה, הנס של פורים היה שנה אחת לפני שנסתיימה גלות בבל. שנה אחת. למעשה, נבוכדנצר מלך בבל כובש את העולם כולו, מולך 45 שנה, אחריו מולך 23 שנה אביל מרודח, אחרי אביל מרודח בלשצר שנתיים, הוא עושה חשבון 45-23 ושנתיים בלשצר ביחד 70 שנה. הנביא אמר למנות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, הנה נגמרה גלות בבל, והקדוש ברוך הוא לא פחד את עם ישראל, בלשצר הוציא את הכלים של בית המקדש ונרצח באותו לילה. ואחריו מגיעים שני מלכים, כורש ודריווש, ביחד 5 שנים. לאחר מכן בא אחשוורוש, ולמעשה, ודאי הציבור מכיר את הסוגיה הזאת מהתמורים הסרט. מגיעים למה ששמובה, 45 שנה לבוכדנצר, 23 אביל מרודח, שנתיים בלשצר, ביחד יש לנו 70 שנות גלות בבל. גמרא אומרת שלמעשה בלשצר הוא למעשה טעה. הטעות שלו הייתה שהוא עשה חשבון מתי שנבוכדנצר היה מלך, והחשבורש עשה חשבון שהוא היה צריך לחשבן ממתי שהוא כיבש, זה נקרא כיבוש יויקים, חסר לנו 8 שנים. יש לנו את כורש ודריווש ביחד 5 שנים, 3 שנים של אחשוורוש, בשנת 3 למולכו נוספו לנו 8 שנים הללו, שהם למעשה מינוס למלכותו של נבוכדנצר. עשה אחשוורוש חשבון, הנה 70 שנה עברו, הקדוש ברוך הוא לא גאל את עם ישראל, הוציא את הכלים של בית המקדש, ובשתי נרצחה באותה השעה, מה שנקרא זכותה תגן עליה. אבל מה הוא עצמו גם כן טעה? משום שהיה צריך לעשות חשבון מתי שהייתה הגלות, גלות צדקיהו כמדומני, וצריך לעשות עוד 11 שנה. 11 שנה מכאן, יש לנו ביחד, יש לנו 11 שנה ועוד 8 שנים, זה 19 שנה לאחר שנבוכדנצר נהיה מלך, אז הושלמה הגלות בבל, יש לנו ביחד 70 שנה, זאת אומרת 19 שנה לאחר שנבוכדנצר, והשנים של נבוכדנצר עצמו, 23, 2, 5, 3, 11, ביחד זה היה בשנת 14 למלכו של אחשוורוש, אז כבר עלו לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני, ושנה קודם לכם, בשנת 3 למלכו הטס תעודה, 10 שנים לאחר מכן, 10 שנים לאחר הסעודה, הייתה גזרה של פורים, ושנה לאחר מכן כבר עלו לארץ ישראל. עוד מעניין, מגילה נראית לנו ברצף, והיא לא ברצף. 10 שנים הקדוש ברוך הוא חיכה לעם ישראל שיחזרו בתשובה, לא חזרו בתשובה, בהגזרה. יש איזו סיבה נוספת, אם נספיק בהמשך, למה זה קרה בשנה האחרונה של גדול בבין? למה זה לא קרה קודם לכם? למה ההגזרה הייתה בסוף? אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא חיכה, אבל יש בזה פנימיות נוספת. עכשיו אחשוורוש פותח את המלכות שלו בסעודה. כאן אנחנו מעלים קבוצה גדולה של שאלות שיעזרו לנו לאחר מכן להבין את הסוגיה. לא עונים תשובות, אלא הסוגיה עצמה היא עונה את התשובות לבד. אז כך, אחשוורוש פותח את הסעודה, את המלכות, שם משתי ימים רבים, 80 ומעט יום. איזו דוגמה אישית נותן אדם מספר אחד בעולם? אדם מספר אחד בעולם, מנהל את העולם, איזו דוגמה אישית הוא נותן בכך שיום יום יום יושב בסעודה, וכמובן שזה היה משתי היין, פורצת מלחמה, אין לי מי לדבר, הוא שטוי. איך אנשים ואיך הנתינים שלו לא התקוממו? תאר לעצמנו שהיום היה אדם נשיא ארצות הברית, יושב יום יום ושתה לשוחרה, זה סכנת נפשות. כולם שתקו לו. וכך למעשה, אין דבר כזה בהיסטוריה שמלך יושב ושותה ואוכל חצי שנה. כאשר מרדכי היהודי שומע מהגזרה, הדבר הראשון שמרדכי היהודי עושה, ויקרא מרדכי את בגדיו. הוא קורע את הבגדים, וילבש שק ואפר, וידאג זעקה גדולה ומרה. קורע את הבגדים זה דבר שמקובל. אדם קורע על מיתו. אדם נמצא בצרה צורה, כמו שכתוב אצל האחים של יוסף, שגם הם, ברגע שהם שמעו שבניומים מצאו את סוד הגביה, הם קראו את הבגדים. בהמשך נראה את הקשר. קראו את הבגדים. לאחר מכן, אסתר שומעת, מה היא עושה? היא שולחת בגדים להלביש את מרדכי. ולהסיר שקו מעלה ולא קיבל. מאוד מעניין. אדם יושב ברחוב העיר, הוא קורא את הבגדים, הוא זועק זעקה גדולה ומרה, ואסתר שולח את הבגדים, אולי לך בגדים. מה זה אין לי בגדים? מה היא חשבה? שמרדכי אין לו בגדים לבוש? מה מונח כאן? איפה אין לי דרך לקרוא לזה דרך ארץ או ההיגיון? אדם יושב על הרצפה ובוכה. אחר שלום אדם קרא על מיתו, מישהו ניגש אליו עם חליפה, אולי לך מה ללבוש? עוד כך. דבר נוסף, אנחנו נתקל בזה פעם נוספת בהמשך, שאסתר שולחת בגדים להלביש את מרדכי. זאת אומרת, צריך להלביש אותו. מה, הוא היה סיעודי? בן כמה היה מרדכי באותה שעה? גדול הציבור? בן כמה היה מרדכי? בת 93. עד כמה הייתה אסתר? בת 75. בסדר? אבל מרדכי, עם הגיל שלו, לא היו צריכים להלביש אותו. לא היו צריכים, יש לזה ראיות ברורות. לא יצאו להלביש אותו. אז המגילה מספרת שאסתר שלחה בגדים להלביש אותו, אבל הוא לא קיבל. שתיים יותר מאוחר, אחשוורוש והמן שניהם נפגשים. אחשוורוש אדם מספר אחד בעולם, והמן משנה למלך. שואל אחשוורוש את המן, מה נעשה הקר לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אתה יודע עם מי אתה מדבר? אתה מדבר פה עם בן אדם שמנהל את העולם. מה תבקש? תבקש ממנו שררה, תבקש ממנו מלכות לילדים שלך, תבקש ממנו כסף, יביאו לבוש אשר לבש בו המלך, וסוס אשר לחם בו המלך, שירכיבו אותו ברחוב העיר, ויחליטו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זה מתאים מאוד לרמה של גן ילדים. זה מה שבא לך טוב. לא, זה לא מובן הדבר הזה. אם אנחנו מנסים קצת להתבונן בפנימיות הדברים, הדברים כאן נשמעים מעין אגדה של סוג אנשים שלא חיים באטמוספירה שלנו בכלל. זה מה שעושה לך טוב. זה ממש פושה גם להגיד את זה. תאר לעצמנו שבחוץ כאן מישהו הולך, אנחנו שומעים רמקול, יוצאים החוץ צהריים שמרכיבים מישהו עם גדים, אומרים, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרון. זה ממש ממש מוזר. דבר נוסף, ברגע שאחשוורוש שומע את הדברים, אז הוא אומר להמן, קח את הלבוש ואת הסוס, והסקן, למרדכי יהודי יושב בשער המלך. כאן יש כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה, אם לאמן יש שיגעון גדול, מה השם מרדכי? מה השם? מה השם מרדכי? הוא יש לו, היה פעם ראש ממשלה מסוים שנכנס לבית משוגעים. אז שאל אותו, המשוגע הראשון, מי אתה? אז הוא לא הגיע ראש הממשלה. אז הוא לא, כן, כך זה מתחיל. כך זה מתחיל. כולם הגיעו לפה בצורה כזאת. כך לך חדר, תמקם את עצמך. הוא אמן, יש לו שידרון גדלות. הבגן עושה לו משהו. מה זה שייך למרדכי היהודי? אמן, הוא עמת המידה למרדכי היהודי. איך לשלם לו על טובות? התמיעה גדלה והולכת במה שחזל אומרים, שאמן אומר לאחשוורוש, מה קרה? מה פתאום אתה נותן לו את הבגדים? אז הוא אומר לו, לא, שום דבר, הוא רק יציל לי את החיים. יציל לך את החיים? אז הוא מספיק לו נער, מספיק לו כפר, שגבל זה מיסים. אבל ללבוש את הבגדים? זה ממש נשמע חלם וחכמיה. לקבל כפר, לקבל נער, מה שנקרא היום כביש 6, יש לך מזכורת לכל החיים. יותר מזה לעשות סיבוב עם הבגדים של אחשוורוש? אתה לא מובן דבר. אלא אם כן, היו להם מוצגים שאנחנו לא מכירים אותם, זה יכול להיות. טוב, מרדכי, אמן מגיע למרדכי, שואל אותו, אתה הצלת את המלך? אומר לו כן, והמלך החליט לשלם לך. מה החליט לשלם לי? עכשיו יהיה תקציב לישיבות, יהיה דירות לזוגות צעירים, מה יהיה עכשיו? זאת אומרת, על איזה דירות אתה מדבר? קח את הלבוש ואת הסוס, תעלה למעלה, אני אעשה לך סיבוב ברחוב העיר. אני במקום עוד אחרי הייתי אומר לו, קודם כל תלך למכבסה, אחר כך תבוא, זה השיקור הזה יושב כל יום ואוכל ושוטה, אני צריך לראות את הבגדים שלו. דבר נוסף, כנראה, אני יודע שאצל אחשוורוש ישב ואכל כל כך הרבה זמן, קוים בו הפסוק, הרחיבי מקום מועלך, מרדכי אחרי הכל היה צנום וכולי, אלא אם כן יש מידע שאין לנו, אולי הציבור יכול לעזור לנו בכך. בכל אופן, נורא תנא אחר כך שגם אין לו כוח. יתר על כן, איך הוא לא חשש לשעתניז? איך הוא לא חשש לזה? תלך למעבדה וכולי. לא, מרדכי מקבל את זה בכובד ראש. הוא אומר לו, מה אתה אומר? אני לא מאמין. מה אתה אומר? באמת? אני מוכן ללבוש את הבגדים, אבל יש לי תנאי אחד. אני לא יכול ללבוש את הבגדים הללו, אלא אם כן אני מסתפר. אז הוא אומר, מה אתה מסתפר? ספר מחר! לא, עכשיו. עכשיו, הפלא, שאסתר ידעה שמרדכי לא ילבש את הבגדים הללו בלי שני תנאים. אחד, זה להסתפר, ושניים, הוא יסתקט למרחץ. איזה קודם היה להם. מילא היה להם פלאפון כמו בימינו. מילא. דרך אגב, פעם ישבתי בפורים, בסעודה, זה לא היה סעודה, זה היה מזכר ישבו שם כמה יהודים, תלמידי חכמים מופלגים. פעם. והם, בנוסף לכך, גם היו שטויים, ברמה די גבוהה. אז אחד שם שאל שאלה, על מה שאמרנו עכשיו, הוא שאל, כתוב, למה לא אומרים הלל בפורים? מה הגמרא אומרת? לא, מה כתוב? כי אצל פרוי היינו עבדי פרו, אצל החירות, אצל אחשוורוש, הקטע עבדי אחשוורוש ענן. מי מבין את זה? אנחנו עבדי אחשוורוש ענן. עשה יהודי תמיד חכם, דיין ובידים. אז מה הוא עשה? הוציא מהכיס את הפלאפון ואמר, אתם רואים מה זה נקרא? עבדי אחשוורוש ענן. זה הכוונה. עבדי אחשוורוש ענן. כולנו עבדים בזה. אז היה להם פלאפון, יכול אפשר לדעת שאסתר ידע איך שמרדכי לא ילבש את זה. מאיפה ידע? מאיפה הוא ידע שמרדכי היהודי לא ילבש יותר לספר? טוב, אז גמרא מספרת שלא הייתה לאמן ברירה, והיות שהיא סגרה את כל הספרים והמחצאות בעיר, היה צריך לספר אותו. כשהוא מספר אותו, הוא נאנח. אז מרדכי שואל אותו, מה אתה נאנח? יש לך מינוס בבנק? מה קרה? מה הבעיה? הוא לא שום דבר, רק נשמע לך שאני משנה למלך, אני אמור לספר אותך? זו לא, מה אתה עוזר לפצוע שלך? בסך הכל היית ספר של כפר קרצו. זה מאוד מאוד מעניין. מדובר במרדכי יהודי, היה מאנשי כנסת הגדולה, ברמה גבוהה מאוד, יודע שמין שפות, יושב ודורך על המן, אבל עד הסוף, עד הסוף הוא דורך עליו. אחר כך אומר לו, מה שנקרא אתה, תלחץ אותי. זה תאר לעצמנו, קח לדוגמה, הרי צריך להשתמש לעתים במערכת הדמיון, גם לדברים הללו. כי הרי הדברים הללו היו, זו שקוראים פה אגדה מסוימת. עצוב את העיניים, תאר לעצמנו את הרב אליושי, לצל, שיושב בכיכר העיר ומגיע אליו המן, ואומר לו, תשמע, תלבש את הבגדים. אני אומר, תשמע, אני צריך שתרחץ אותי. וככה הרב אליושי עומד, ואמר, אתה לא מבין את זה, זה היה. זה לא דברים שספרים פה באגדות. אבל זה היה. פשוט עמד סיפר אותו, בסוף אומר לו, טוב, תתלבש. אבל לא יכול. אתה תלביש אותי. הנה, פעם שנייה, אנחנו מוצאים את הדרישה שצריכים להלביש את מרדכי. אחר שהוא מלביש אותו, גם מעניין מאוד איזה תספורת הוא עשה לו. איך הוא לא חשש. לא משנה. בקיצור, הוא אומר לו, תעלה על הסוס, הוא אומר, אין לי כוח, אתה רוצה, תביא מנוף. אז שהוא עולה על הסוס, גם משלוח מנות הוא גם כן נתן, זה היה משלוח המנות הראשון שהיה שם. זה הגמרא כבר שואלת, איך הוא עשה את זה, לפעמים זה חל תשמח. הגמרא עונה מה שהגמרא עונה, אנחנו נענה אחר כך, וזאת השם, בהמשך, אני מסופים. איך שהוא מרדכי היהודי, יושב על הסוס, ספר את המגילה, ותלבש אסתר מלכות. נשאלת השאלה, ורק לא לשכוח, דבר מאוד מאוד חשוב, שאצל המן כתוב, וילבש את מרדכי. זה נתון שצריך לזכור אותו. יש לנו מרדכי יושב על הסוס מיד, ותלבש אסתר מלכות. היא לובשת מלכות. דבר שהיה צריך כתוב, ותלבש אסתר, בגדי מלכות. מה זה ללבוש מלכות? מעבר לכך, היא מלכה, מה היא נפשה עד עכשיו? והתמיה הגדולה, ממתי בתנך, כתוב, מה אסתר לבשה, מה שרה אמנו לבשה, מה רבקה לבשה? זאת אומרת, רבקה כתוב, רבקה אז בצעיף, אבל מה מונח בזה? הרי ידוע, שהגמרא אומרת, אסתר ברוח הקודש נמרא, כך רבקי ואומר. איזה רוח הקודש שיש לנו בזה, שאנחנו יודעים שאסתר לבשה מלכות? אז מה אומרת שלבשה רוח הקודש? אבל, אתה לא תלבש אסתר מלכות. סוף המגילה מובא, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, לא קטנה, והעיר שושן צהלה ושמחה. מתי היה הפסוק הזה? לא בפורים. מתי היה הפסוק הזה, מרדכי יצא מלפני המלך? בחודש סיוון, באגרות השניות. ואז העיר שושן צהלה ושמחה. אתה יוצא החוצה, אתה רואה אנשים עובדים, אתה שואל אותם מה אתם עובדים, אומר לו, שמעת, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. גם יש לו עטרת זהב גדולה, לא קטנה. מה העיר שושן צהלה? ובזה אתם צהלים ושמחים? מה המגילה כותרת את הדברים הללו? מה מונח בזה? סוף המגילה יש לנו פרק, יש לנו פיוט שנקרא אשר איני, מקורו, מאנשי כנסת הגדולה. בבית האחרון, אנו אומרים ושרים. כולם מכירים את השיר, שנת יעקב, צהלה ושמחה, בירותם יחד, תכלת מרדכי. אני נוהג מדי שנה ושנה, לשאול אנשים ששרים את זה, אם יכולים להסביר לי מה הכוונה, ולא קיבלתי על זה תשובה. שושנת יעקב, מה הגיע לכאן שושנה? ומה יעקב עושה כאן? צהלה ושמחה בירותם יחד, את מי? בקטן לטרש, חשברוש והמן, את מרדכי ואסתר. תכלת מרדכי, אנשים שרים את זה בדבקות. מה הכוונה? מה כתוב כאן? מה מונה בזה? שושנת יעקב, צהלה ושמחה, אנשי כנסת הגדולה כתבו את זה. בירותם יחד, תכלת מרדכי. בשימת לב ועין, אנו מוצאים, מכנה משותף בכל השאלות ששאלו. בספרים הקדושים זה מופיע תחת הלשון כך, מלחמת הלבושים והבגדים. עכשיו נראה מה שנקרא את הבריח התיכון, שמאחד את כל השאלות. אך, החשברוש יושב בראש השולחן ולובש מלכות. מרדכי שומע מהגזרה, הוא קורע את הבגדים. מעניין. החשברוש והמן יקראו לזה לבוש, מרדכי ואסתר יקראו לזה. בתחילת המגילה, בגדים, בסוף המגילה עברו שיום בעברית גם כן. גם יקראו לזה לבוש. אז כך, מרדכי קובע את הבגדים, אסתר שולחת בגדים להלביש את מרדכי, והוא לא מקבל. המן מבקש לבוש מהחשברוש, החשברוש שולח את הבגדים, למי? למרדכי. מרדכי מקבל את זה עם תנאים שילבישו אותו. איך שמרדכי לובש את הבגדים, אסתר לובש את מלכות. לאחר מכן, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ובפיוט אנחנו אומרים בירותם יחד תכלת מרדכי. מה מונח כאן עם הלבושים והבגדים? הלא דבר הוא, משהו מתחבא כאן פנימה. יש כאן מעין מלחמה סמויה שהם למעשה קשורים ללבוש. אז יש לנו פסוק שאנו אומרים אותו לנצח על ילד השחר המיוחד לאסתר. עכשיו אנחנו אומרים, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי יפילו גורל. אנחנו רוצים פה גם בגד, אנחנו רוצים פה גם לבוש, ואנחנו רוצים פה שכל הגורל ויחלקו בגדיי להם, יש קשר עדוק מאוד מאוד למגילה. מדי שונת אנחנו נראה, איך שמתחת למגילה עצמה, מה ששם הולך זה בכלל לא יאומן. אפשר לקרוא את המגילה בצורה, פשוט סיפור דברים. הוא עשה כך, הוא עשה, הוא עשה כך. אבל אפשר פשוט להאיר את הדברים ולראות את כל המגילה כולה באור אחר, ממש ממש לחלוטין. אבל לא סיימנו עדיין עם השאלות. עכשיו נעלה קומה, נשאל עוד כמה שאלות יותר קשות. ספר את המגילה, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. לא קורע ולא ישתחווה. מילא נגיד שמרדכי ישב בשער המלך והוא לא רצה להשתחוות לאמן, בסדר. לא. 70 יום שמרדכי היהודי רדף אחרי אמן יומה ולילה. לאיפה שאמן הלך, הגיע מרדכי אחריו. היה קם בבוקר, לוקח את הלוז, שכר נהג מונית, ואמר, אתה רואה את אמן? אמן יכל לקחת את מרדכי ב-70 יום הללו לשומר ראש. רדף אחריו לכל מקום. אמן יוצא מהבית, מרדכי שם. אמן יוצא מבית המלך, מרדכי שם. אמן יוצא ממשרד הבריאות, מרדכי שם. משרד הפנים, הוא רדף אחריו לכל מקום. אני לא יודע איך לא עשו עליו יום תפילה. איך לא יבדקו כולם לעצו פשקבים אם לא היה עוד אז. אחד מגדולי ישראל עזב את הישיבה ורודף לכל מקום אחרי המשנה למלך להרתיח אותו, להרגיז אותו. איך כולם שתקו לו. אמן אוסף את כל החכמים שלו ואת זרש אשתו. היו היועצים של אמן, של המשנה למלך, ישבו כל אחד על מזכורת שמנה, זה לא היו סתם אנשים. ואמן עומד לפניהם והוא מספר להם את רוב אשרו ובניו ואת כל מה שיש לו ואיך שהמלך גידר אותו. זה ממש ממש מוזר. איך לדמיין לעצמנו, בן אדם עומד, אבל סיבו, אני רוצה שתדעו, יש לי כך ויש לי כך ויש לי כך ויש לי כך ויש לי כך וכל זה איננו שווה לי, בעוד שמרדכי ידיע שבשער המלך לא רוצה לכאוב להשתחוות. מה אתה פרפקציוניסט? אז אחד לא רוצה להשתחוות, הוא בגיל 93, הוא לא רואה, לא דיסקוס, כולל לו אגב, לא, מה אתה רוצה ממנו? אחד לא משתחווה לך, מה, תהיה קצת הגיוני. אתה חושב את זה משלוח אותו לפסיכולוג. בן אדם אחד מתוך מיליוני בני אדם בעולם לא מוכן להשתחוות לו. אז בשביל זה אתה אוסף את כל החכמים ואתה אומר, וכל זה איננו שווה לי? זה צריך קצת דושה להגיד את זה. אם אנחנו מסתכלים על אמן, מדובר פה בן אדם שיש לו בעיה. למלך אומר, יביאו לבוש אשר לבש בו המלך, הוא לא רוצה להשתחוות לי, וכולי וכולי. טוב, הם יושבים ושוברים את הראש, מה כבר אפשר לעשות? יושבים, 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 לא רוצים? עד שקם הזרש, מעניין מאוד מאוד באיזו אוניברסיטה היא השתלמה. היא אומרת לו שהיא מצאה רעיון. מה הרעיון? פשוט, יצאו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך דוד מרדכי. ממש מחיאות כפיים, איזה גאונות, איזה גאונות. הם לא הבינו את זה עד עכשיו, שאפשר להכניס אותו באיזה בור ולסגור את הבור. זה לא הבינו כל הקבוצה שם. שהמן יכל לסגור את זה כמו מזמן. יעשו את גבוה 50 אמה. 50 אמה זה בניין בין 11 קומות. מי יעלה אותו לשם? נופי אבי? מי יעלה אותו לשם? 50 אמה למעלה. סיפר לי פעם מישהו בירושלים, לפני ה-25 שנה, הוא בנה דירה על הגג. עוד אז בירושלים, במרכז ירושלים, עוד לא היה בכלל, והיו רישיונות בכלל, לא היה כאן דבר כזה, הוא בנה דירה. לפני שהלך, אז הוא דיבר עם הפקח, הפקח היה יהודי שומר תורה מצוות, הוא דיבר איתו, בדיבורים תרתי משמע, בדיבורים ומתינות ומעשים. אז הפקח אמר לו, תשמע, אני מקבל מזכורת ללכת עם ראש ישר. אף אחד לא משלם לי מזכורת להרים את הראש, ויתפס לי פעם הצבא, הם לא ישלמו לי מה שצריך, לא. אני הולך למעלה, אם כל מה שאתה בונה בגובה עיניים, תיזהר. מה שאתה בונה למעלה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לזה שום בעיה. שם רק הקדוש ברוך הוא כתוב במגדל בבל, והירד לראות. הקדוש ברוך הוא משהו יראה לי, אני מסתכל ישר. מי ירים את הראש לראות בניין בין 25 קומות למעלה? בין 10, כמה? 11 קומות למעלה. מי מסתכל על זה בכלל? יעשו את גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך. אומר לאמן, שמי גברת, אני לא ידעתי שיש לי כזו אישה חכמה, חכמה, לא ידעתי. יש לי רק בעיה אחת, מאיפה אני משיג כזו קורה, מאיפה אני משיג כזה עץ. ואתה, מה הבעיה? הבית שלנו זה רוחב 50 אמה. יש לנו קורה, תפרק את התקרה, תרים את הקורה. צו 8 קיבלו כל הילדים של אמן. כמה ילדים היו לאמן? כמה? 208 רוב בניו, רק מביטוח לאומי, היה מתפרנס בכבוד. אם היה חולליק, הקבל גם הבטחת הכנסה, זה כבר היה מעבר ליכולת של כדור הארץ להכי. עשירות כזאת, על אף שמה לה היה עשיר גדול, כפי שנראה בהמשך. בכל אופן, 208 ילדים, זה בא בבקבוקו וזה בא, כולם באו, פשוט שברו את התקרה באותו לילה בשביל להרים את גבוה 50 אמה. זה ממש נשמע חלם וחכמיה. אנחנו פשוט, אנחנו התרגלנו, אנחנו קוראים את המגילה, קוראים, דופקים באמן וכולי וכולי, הולכים הביתה. מי שמתחיל קצת להפעיל את המוח שלו, הוא פשוט משתומם. תראו לעצמכם, הולכים ב-2 בלילה בזה מקום, רואים אנשים עובדים, 200 חבר'ה, מה קרה? שוברים את התקרה, מה יש? יוצרים קורה. לא אתה שובר את התקרה? כך כמה קורות, חבר אותם ביחד, תרים אותם, ושלום על ישראל. הלא דבר הוא. אבל מה, לזה יש, עוד היה לה קצת טקט, וכן. והמן גם את זה לא היה. זה ושמרה לו, ובבוקר, אמור למלך לתלות את מודחי. מה עשה המן? היה לו נרבים. הוא הלך באמצע הלילה. ותאר לעצמנו, שנשיא ארצות הברית הלך לישון משעה 8 בערב, 9-10, ב-2 בלילה יש לו סיכות בחדר. אז הוא מתעורר, מה קרה? הוא אומר, תשמע, שר הצבא הגיע, משהו קרה. הוא מתלבש מהר, והלב שלו דופק, ומי יודע מה הולכים להודיע לו, איזו מלחמה פרצה, וכולי וכולי, מהירים אותו באמצע הלילה. הוא יוצא החוצה, מתיישב לבוא למנו, תגיד לי, מה קרה? הוא תשמע, כבוד הנשיא, יש לי שכן, איזשהו יהודי, אחד לא רוצה להשתחוות לי. זה מחלקה סגורה, יש תחות. זה אתה בא בשתיים בלילה, להגיד לי, שיש לך להיות עם השכן שלך? אמן מגיע באמצע הלילה, הוא הרי לא ידע שאול יש פה נדודי שינה, הוא לא ידע מזה. באמצע הלילה הוא מגיע ואומר למלך, לתלות את מרדכי. לא מבין את ההיגיון, מה הוא חשב, מה היה המהלך של המוח שלו, אלא אם כן היו לו יבותי חשיבה, אני לא יודע, יש מה כבר הם היו, מלך פיקח היה, לא פיקח, המן היה פיקח, היה טיפש. אני לא רואה פה אפילו לא אחוז אחד של חוכמה בכל המהלך הזה, לא. יש כאן אנשים שמתמלאים חיימה, אנשים שמתרגזים, אנשים שעוסקים בבגדים, אנשים שעוסקים בדברים מוזרים, באמצע הלילה אתה הולך להעיר אותו, באמצע הלילה. ספר את המגילה ואומרת, ואי אומן את הדסאי אסתר בת דודו. קודם כל, ודאי הציבור יודע, ישנם דעות שבכלל לא הייתה בת דודו. מה היא הייתה? תחלק מהשתות, הייתה אחיינית שלו. אז למה כותבים בת דודו? כי אין לה בהם, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. כאן אנחנו ממש ממש רואים שמורידים את הרמה, מורידים את הרמים. ומורידים. למה? כל בר דעת יודע שאם אדם, אבא שלו ואמא שלו מתו, אין לו אבא ואמא. והציבור יודע את זה? כן? לא? מישהו אמר לי פעם באחת הרצאות, לא, אולי הם לא מבינים. צריך להגיע להם, אולי יש בציבור גם אנלפביטים. תדעו שהאבא שלה ואמא שלה מתו, אבל אין לו אבא ואמא. שלא תפשו שהיה שם אבא קליני. שלא תשמעו, שאבא שלה ואמא שלה מתו, הם קמו. אלא פשוט, אבא שלה ואמא שלה מתו, ואין לה אבא ואמא. משהו. פסוק הבא יאשר את הסגנון, אומרת אסתר, וצומו עליי, יום היה צום. מה זה צום? מה עושים בצום? לא עושים. אומרת אסתר, לא, אולי הם לא מבינים. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. בטח. אם צמים, אז אנחנו לא שותים. אולי זה מדע ותגיד דיבור, פייסטיש, אתה יודע מה שקרה שם. שאלה האחרונה, דרשות הציבור. שואלת הגמרא, אמן מן התורה מניין, שנאמר מן העץ אשר אמרת לך לא לאכול מנו אכלת, המן העץ, מכאן יש מקור לאמן מן התורה. ולמה לא מבינים מירידת המן במדבר? גם שם יש. עד כאן השאלות, שאלות קשות, שאלות לא קלות. חלק מהשאלות מובאות בגמרא עצמה, חלק מובאות במדרשים, חלק מובאות בספרים. כל אופן, סוגיה אחת עונה תשובות לכל השאלות. אנחנו לא צריכים לענות תשובות לשאלות, למעט שתי שאלות. לא צריכים לענות תשובה לשום שאלה. אלא הסוגיה שתעלה כאן עכשיו לסייעתא דשמיא, היא תסדר לנו את הכל. אני אעשה ברכה ברשותכם, ונצא לדרך. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שלך כל יום דבורי. ספרים חזל כך, עכשיו חזק, תחזיק ריכוז, חזק, ולא להיבהל, בהתחלה לא כל כך מבינים, אבל לאט, זה היה פאזל אחד גדול, והכל בא על מקומו בשלום. חז"ל מספרים שכאשר הגיע המן לאחשוורוש, הוא אמר לו כך, תן נכלינו, בואו נחלה אותם. האם יש בתורה עוד פעם אחת נוספת שיש את אותו לשון? כן? תן נכלינו, בואו נחלה אותם. איפה יש את הלשון? בחטא העגל. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? בואו ואכלם ואזכה לגוי גדול. אמן אומר אחשוורוש, בואו נחלה אותם. אומר לו אחשוורוש, מה אתה ישנת בשיעורי היסטוריה? אתה לא יודע מה קרה לכל מי שהתחיל איתם? פרו, למד אלף מלכים, אשור, עקד, נבוכדנצר, אביל מרודר, ולשסר, כולם נמחקו. אמר לו אמן, לי יש תוכנית אחרת. עכשיו פה יש הסבר פנימי שגזול לנו הרבה זמן ונדלג עליו, רק שנדע דבר אחד, שאמן הוא מזרע עמלק, ועמלק הוא שונה מכל אומות העולם. זה ממש על קצה המזלג שנאמר, וגם את זה לעומת זה עשה אלוקים. יש כוח של עם ישראל ויש כוח של הגויים. כאשר עם ישראל היה יורד, הגויים היו מתחזקים, שולטים על עם ישראל, עם ישראל היה עולה בחזרה, אותה אומה הייתה נמחקת ויורדת, ולכן מעולם לא שלטה על עם ישראל אומה פעמיים, מעולם, מעולם. וגם כל אומה יש כנגד עבירה מסוימת, אחרי חזל תמיד אומרים, למה נחרב הבית ולמה כך ולמה כך, ושכל דבר שחטאו בו, הייתה אומה מסוימת שהיא הייתה שולטת, לכן אנחנו היום בימינו, הערבים, הם אלו ששולטים בעולם, כי זה מה שאמרו חז"ל, ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הכוח שלנו זה אמונה. ככל שאנחנו נתחזק באמונה, הערבים ירדו. כל שחס ושלום, הערבים טוענים לאמונה. עמלק לא נמצא שם. עמלק לא נמצא בחלק של הגויים, עמלק נמצא בחלק של הקדושה. לכן כתוב לעולם, עמלק רצועת מרדות לישראל. עמלק הוא העם הוותיק ביותר שקיים, מי כמו עם ישראל, עוד הוא נכד של עשיו, הוא רדף אחרי עם ישראל לכל ההיסטוריה, ודרך אגב, בכל הפגישות של עמלק עם עם ישראל, יש מכנה משותף. בכל, כל פעם שעמלק נפגש עם עם ישראל, יש שם מכנה משותף אחד מאוד ארוך. עכשיו, זאת אומרת, הוא צועד לכל אורך הדרך. עכשיו, עמלק מקבל את השפע של עם ישראל, כשעם ישראל לא משתמש בו. לכן אמן אמר, ישנו מן המצוות. והוא איבד תוכנית. שהתוכנית הזאת הייתה פשוט להוריד את המצרים מהמפה ולהיכנס תחת המצרים. זה מה שתכננו לעשות. עכשיו, מה הייתה התוכנית? ולמה אמן היה צריך את אחשוורוש? אחשוורוש היה צריך את אמן, ואמן היה צריך את אחשוורוש. ומעבר לחשבון הזה שהם הצטרפו יחדיו, היה חשבון פנימי שהאדם הסנוי ביותר בעולם על אחשוורוש היה אמן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את אמן וינסו מעל כל השרים. וראיתי לפני כמה שנים בספר, אני לא זוכר איפה זה, על כל מה שאני אומר יש לי פה מקורות פה, אבל על דבר אחד אני לא זוכר, איפה כתוב שאחשוורוש גידל את אמן למעלה מהכיסא שלו? הוא גידל אותו למעלה מהכיסא שלו. הוא שנה את אמן שנאת מוות. שנאת מוות. היה להם חשבון פנימי ביניהם, בין שניהם. ואנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. עכשיו כך. מעבר לכך, בשביל לבצע את התוכנית, אמן היה צריך את אחשוורוש, ואחשוורוש היה צריך את אמן, וזה נקרא מה שנקרא המטרה מקדשת האמצעים. עכשיו, התוכנית שלהם הייתה כך. אומר אמן לאחשוורוש, איך שאנחנו מתחילים לדבר, כולם שואלים את אותה שאלה. מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? אז הוא בא בריא הקדוש, הוא בא בעוד ספרים ובכמה מקומות, שכמו שבילם ויודע דעת עליון, אותו דבר היה אמן. אמן נקרא ראש הקליפה. ולאמן היה ידע של יהודי פשוט לא היה. הם ידעו דברים. הפור הראשון שפיל אמן, מה יצא? כפאי כיסלב. ואז הוא אמר, לא, זה יום שיכול להיות ליהודים בו חג. אפילו שכיסלב זה היה בבית שני, הוא נמצא בחורבן בית ראשון. הוא ידע. וכך הייתה התוכנית הסתנית של אמן. הכל פה מתוחכם, הכל מתוחכם, זרש לא הייתה טיפשה, והחכמים לא היו טיפשים, הם היו חכמים, ואמן הגיע באמצע הלילה, הכל פה היה מתוחכם, אבל מתוחכם עם ערף, עם שנאה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וכך הייתה התוכנית. אומר אמן, לאחשוורוש כך, הם סובלים מראשית הבריאה מעץ הדעת. כאן נגזר עליהם מוות. נגזר עליהם מוות. הוצאה בהם זוהמה. הזוהמה הזאת פסקה במעמד הר סיני. עכשיו כתוב, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. בחטא העגל, מה קרה? בחזרה, חזרה זוהמה. ואז מוישה רבנו עמד בפרק, והצליח להשיג לעם ישראל, סלחתי כדבריך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא ונחלה אותם. תכנן המן לשכפל בחזרה את עץ הדעת, את כל מה שקרה בגלגן הוא מחזיר עוד פעם. זה לא סתם המן מן התורה מניין. זה לא משחקי מילים, המן מן התורה המנהית. בכלל לא. הוא הלך לשכפל פעם נוספת את החטא. עכשיו, הבעיה שלו הייתה מוישה רבינו. עכשיו, מי פה עומד במקום מוישה רבינו? מי עומד לו בדרך? מרדכי. לכן הוא ניסה כל הזמן להוריד אותו. הוא פשוט תקע לו מקלות בגלגלי העגלה שלו, כפי שנראה עוד מעט עד כמה זה מתוחכם. עכשיו, איך הם תכננו לשכפל את עץ הדת, ולמה המן היה צריך את אחשוורוש? אז העניין הוא כך. עץ הדת היה מחולק בחמישה חלקים. א', על ידי אכילה, ב', על ידי יין, כתוב, סחטה לו הנביא ונתנה לו לשתות, ג', על ידי אישה, חווה, ד', עץ, אי, לאחר שהם אכלו מעץ הדת, מה שקרה הם גילו שאין להם בגדים. בגד, זה האותיות. ב', ג', ד', מה חסר? האות, א', למה? הם בגדו באנוכי השם אלוקיך. הם בגדו באלופו של עולם. עכשיו, הכלל אומר כך, כל עוד שהחטא של עץ הדת לא מתוקן אצל כל אדם ואדם באשר הוא, מה שעוטף אותו נקרא בגד מלשון בגידה. ברגע של אדם מתקן את עצמו, זה הופך ללבוש. לבוש מלשון, בושה. פה הם איבדו את הבושה. הם פגעו בבורא עולם. כאן, מה זה פגעו? הם עברו על מצוותו. עכשיו, זה שמונה חטאים היה שם, כמו שלראות עוד מעט המשך. כאן למעשה, הבגד נקרא בגד מלשון בגידה. ולכן הם מקבלים בגדים מבורא עולם, כדי להגן על עצמם. וכאן, רואים, גם מבינים למה ציבור הנשים צריכות יותר להקפיד על הבגדים, משום שאישה היא החטיאה את העולם, לכן היא צריכה יותר להדר בבגדים, זאת אומרת, בחינת צניעות ועוד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו רואים כאן את כל החג הפועל, את כל מה שקרה שם, וגם את כל החג, גם לקבל משמעות קצת לדברים שעושים בחג הזה. אחיניים פותחים את המלכות בצעודה. יין זה משתי הירעים. אישה ילדים את ושתי. איך הם מבקשים להביא את ושתי ללא בגדים? כדוגמת אדם הראשון וחווה לפני החטא. יתר על כן אומרת הגמרא, נשאו נשים נוכריות. עץ, יעשו עץ גבוה 50 אמה. מה היה הגובה של עץ הדת? מה הגובה של עץ הדת? 50 אמה. עץ הדת, מהאדם הראשון שמשמר אותו, מתגלגל ומגיע לנוח. נוח, התיבה של נוח רוחבה 50 אמה. נוח שם את התיבה, את הקורה, את העץ, לרוחבה של התיבה. התיבה נחה על הרי הררת. למפגרות הרי הררת ישנה עיר שנקראת קורדוניה. מושל קורדוניה, הלא הוא פרשנדטה, הבן הגדול של המן. הוא חוזר ממילוי תפקידו, הוא עוקר את העץ, מביא את זה לאבא שלו מתנה. אבא שלו לוקח את העץ ושם אותו בקורה המרכזית של הבית למעלה. אז יש סימן שאלה גדול, למה הם באמת נהגו בצורה כזאת, זה יעלה בזעת השם בהמשך. ואז אומר את דרש, יעשו עץ גבוה 50 אמה, קח את הקורה הזאת, זה עץ הדעת עצמו. הלאה, בגדים, איזה בגדים תפר הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה בגן עדן? של פולגת, של בגיר או מיסים? איזה בגדים? לא, שאלה, איזה תפרו? איזה תפרו? מה תפר להם הקדוש ברוך הוא? אור זה התוצאה. זה גם לנו יש אור, אנחנו לא רואים את זה. מה תפר להם הקדוש ברוך הוא? בגדי כהונה לאדם וחווה, זה מדרש. למה? משום שהם חטאו בשמונה חטאים. ואלו הם, החושן היה כנגד הדין, לימוד הלכה שנפגם. אפוד כנגד אמונה. מעיל כנגד לשון הרע. כתונת כנגד שפיכות דמים. ואיפה אנחנו מוצאים עוד פעם אחת בהיסטוריה כתונת? אצל מי?
אצל יוסף, במדרש, מה תפר לו? בגדי כהונה. מצנפת, גסות הרוח, גאווה. אבנת, ערעור הלב. מכנסיים, גילוי עריות, צניעות. ציץ, עזות פנים. הקדוש ברוך הוא תופר לאדם וחווה שמונה בגדים. הכהן גדול, כשהוא לבש את הבגדים הללו, זה היה כדוגמת בגדי האדם וחווה, הבגדים הראשונים. עכשיו, אחשוורוש יושב בראש השולחן, מה אומרת הגמרא? איזה בגדים הוא לבש? בגדי כהן גדול. הנה, הם משכפלים את החטא. הבגדים שצריכים להיות בכוחות הטוב, נמצאים בכוחות הרע. עץ הדעת, נשאו נשים נוכריות, משתה היין וסעודה. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? נפלאים הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. למה צריך מות תמות? ביום אכולך ממנו, טעות? לא. פעמיים יהיה לך בהיסטוריה, כי ביום אכולך ממנו, מות זה יהיה לך עוד פעם אחת, שאתה תמות. אמן מן התורה מניים. אני נעת אשר אמרתי לך לא לאכול ממנו, אכלת? אתה אכלת? הם אכלו, ישבו בסעודה, נהנו מהסעודה, ונגזר עליהם להשמיד, להרוג ולאבד, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אלא מה? שהם לא לקחו בחשבון כמה דברים נוספים. כמה דברים נוספים הם לא לקחו בחשבון. ומה? שהיו כמה אנשים קודם לכם שידעו מהתוכנית הסתנית הזאת, והם כבר תכננו כמה דברים שלמול הדברים הללו אמן לא כל כך יכל להתמודד. בלי שאלות אמן. בסוף יהיו שאלות. עכשיו מתחילים לרוץ. נעלה כאן קטע מצוין, הוא לא כל כך יובן על ההתחלה, אחר כך הצליח להבין אותו טוב. כך. זאת התוכנית של המן והחשלרוש. עוד מעט נבין את הקשר ביניהם, למה אחד היה צריך את השני. ועכשיו אנחנו רואים את התוכנית של המלחמה הנגדית. אדם הראשון, אדם הראשון, יעקב אבינו, מוישה רבינו ומרדכי, זה אותו בן אדם. אותו בן אדם. אותו אדם. הסמך מים. שמו המלא סמך מים א' למד. נזכור, שהציבור יזכור, ראשי תיבות. סעודת מילה אין לעשות. למה? נראה המשך. התאבר בנחש. מדרש. לאחר מכן, שני הכוחות הללו מתגלגלים בעיצור. עשיו מתגלגל במצרי, שמשה רבינו הורג במצרים. ושלושתם ביחד מתגלגלים בעמים. חווה, רחל אמנו, בתיה בת פרעה, ואסתר, אותה אישה. אנחנו מחזיקים רעשן, ומסובבים, מסובבים, וזה גם דברים פנימיים. יש כאן עוד דברים שמסובבים כאן, מכל הכיוונים. גם מגילה מלשון גלגול. עכשיו, נצא לדרך, לא פעם אני חוזר ומתנצל מהציבור, הם מתחילים לרוץ. אם אפשר, לא לעצור באמצע, כי שוכחים פרטים. יוצאים לדרך. אדם הראשון וחווה. הקדוש ברוך הוא תופר להם בגדי כהונה. הבגדים הללו מתגלגלים לנוח. מנוח זה מתגלגל לנמרות. זה מגיע לנמרות. עשיו הורג את נמרות, לוקח לו את מה? את הבגדים. מעביר אותם למי? לאמא שלו, לרבקה. יעקב אבינו בא לגנוב את הברכות מאחיו. הוא לא יכול לקחת את הברכות. הקללה שהגיעה לעולם, הגיעה בעקבות עץ הדעת. מי הכתיע? אישה. מי מגיע לתקן עכשיו? אישה. מי זה? רבקו. רבקה מגיעה לתקן. היא אומרת ליעקב אבינו, כנס תיקח את הברכות, הוא לא יכול. כל עוד שהבגדים, הבגד זה הסימון, כל עוד שהבגדים נמצאים בכוחות הרע, הוא לא יכול. לכן מה היא עושה? היא מלבישה אותו את בגדי החמודות של איסוף. מה כתוב? מה זה? בגדי האדם הראשון. יעקב אבינו לובש את הבגדים. נכנס ליצחוק. מה יצחק אומר לו? וירח את ריח בגדיו. אל תקחי בגדיו אלא בוגדה. אתה גנבת את זה. זה לא שלך. ועם כל זה, וייתן לך אלוקים. יעקב אבינו לוקח את הברכות, מחזיר את הבגדים לרבקה. רבקה מעבירה את הבגדים לשבטים. השבטים מעבירים את הבגדים למוישה רבינו. ממוישה רבינו זה מגלגל למשכן. מהמשכן למקדש, מהמקדש לנבוכדנצר, מנבוכדנצר לווילמה רודח, מווילמה רודח לבלשצר, בלשצר לובש את הבגדים נרצח באותו לילה. בלשצר לקורש, מקורש לדריאבש, מדריאבש לאחשורוש, לאחשורוש יושב בראש השולחן עם בגדי האדם הראשון. לכן היה צריך המן את מי? את מי המן היה צריך? את אחשורוש, כי שם הבגדים נמצאים. כל המלחמה זה הבגדים. יחלקו בגדי להם. ועל לבושי אפילו גואל. הכל זה הבגדים, זה הסימון. זה הקדוש ברוך אמר לאדם הראשון, אני תופל לך בגדים, לפי הבגדים, במשך כל ההיסטוריה, ידעו האם החטא מתוקן או לא. על כל אדם, לפי הבגדים שלו יודעים, בדיוק מי הוא, רבי יוחנן קרי למעני, מכבדותי. מה זה מכבדותי? מה זה כבוד? למען ידמרך? כבוד. אדם שיש לו נשמה בתוכו, הנשמה זה הכבוד. אדם שיש לו נשמה בתוכו, זה התיקון של חץ הדת, והציבור יודע איזה משיעור של משמעות החיים. שהגירוש מהנשמה, זה הגירוש מגן עדן. עכשיו, החשבורות שושב בראש השולחן עם בגדי הכהן הגדול. ואז מתעורר עליהם הדין. בא מען, שואל החשבורות של המען, מה נעשה יקר לאיש אשר המלך רפץ וקרוב? המן צריך כסף? המן היה עשיר, הוא היה חייל בצבאו של נבוכדנצר, והוא מצא את כל האוצרות של מלכי בית יהודה. שני אנשים עשירים גדולים היו בעולם. אחד זה קורח, והשני זה היה המן. המן היה עשיר גדול מאוד מאוד. כל האוצרות של מלכי בית יהודה מצא המן. מה אומר המן לחשברוש? לא צריך שום לבן. יביאו לבוש אשר לבש בו המלך. תביא לי את הלבוש, כאן הוא עלה על שני מוקשים מסוכנים. המוקש הראשון, הוא ניגש לאדם מספר אחד בעולם, ואומר לו, תן לי את הבגדים, הוא שואל אותו למה? הוא אומר לו, זה שלי. אח שלי גנב לי את זה. הבגדים האלו הם שלי, אתה לקחת לי, גם אתה גנב. תן לי את הבגדים. אמר לו, אחשוורוש, אם אתה מדבר כבר למי שייך עם הבגדים, אתה עשיו, אתה הרקת את נמרוד בשביל הבגדים, אתה לקחת את זה מנמרוד, נמרוד לקח את זה מנוח. נוח לקח את זה מאדם הראשון. אדם הראשון יעקב, מוישה ומרדכי. מהר! קח את הלבוש והסקל למרדכי, היהודי הישב בשער המלך. אם אתה כבר מדבר למי הבגדים שייכים, תחזיר את זה לכתובת. אבל זה כלום. שם אחשוורוש הוציא את המרצע מן השק. למה? מי זה היה אחשוורוש? אחשוורוש היה גלגול ישיר של נמרוד. ולכן הוא גידל אותו מעל כל עשרים, למעלה, 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 כדי להעיף אותו משם. אמר לו, רצחת, וגם ירשת, גם רצחת אותי בשביל הבגדים הללו, וגם עכשיו אתה רוצה את זה? מהר, כך רצה את זה מרדכי היהודי. המן מגיע למרדכי היהודי, אומר לו, כך תלבש, הוא אומר, לא. פעם אחת הלבישו אותי את הבגדים, כאן אמרת גנב, כאן אתה תלביש אותי. לכן אסתר המלכה, כאשר היא שולחת, כאשר היא שולחת בגדים להלביש את מרדכי, איזה בגדים היא שלחה לו שם? שטריימר היא שלחה לו? מה היא שלחה לו? פרק? מה שלחה אסתר? אסתר נכנסה לאוצרות, הוציאה את הבגדים שלה, שלחה את זה למרדכי, להלביש אותו. הוא לא קיבל. הוא אמר, לא, אני פעם אחת לקחתי את זה, אמרו לי, אני גנב. הוא ילביש לי את זה. הוא, הדבר הראשון שמרדכי היהודי שומע שקרתה הגזרה, מה הוא עשה? קרא את הבגדים, כי הוא מבין איפה הבעיה נמצאת? בבגדים. מגיע המן למרדכי, אומר לו, תלבש את הבגדים, הוא אומר לו, אני לא יכול. א', אתה תלביש לי את זה. ב', זה בגדי כהן גדול, אני חייב תספורת, אני חייב תבילה, אני חייב מרחץ. זה הסוד. וזה ידע אסתר. הבגדים הללו לא יעלו על מרדכי. אלא אם כן מרדכי היהודי יעבור את התהליך של בגדי כהן גדול. וכך למעשה, בו ברגע, שהמן מלביש את מרדכי ושם אותו על הסוס, באותו רגע אסתר לובשת מלכות. אומר המדרש, מדרש הבקיר, מה היא לבשה בגדי גן עדן? ברגע ששני הבגדים אצלם, ירד הסעיף הראשון, אומרת זרש, אם אכילותה לנפול לפניו, זהו זה. אם הסעיף הראשון ירד, נפול תיפול כבר, אין לך סיכוי, נפלת, אין לך סיכוי. אבל היא הייתה חכמה גדולה. היא הייתה חכמה גדולה, למה? מה היה העוקץ של הנושא הזה, של עץ? יעשו עץ. יעקב אבינו כשהוא נכנס ליצחק לקחת את הברכות, הוא היה צריך לתקן את החטא של עץ הדת מבחינתו, ולכן הוא הביא לו מתנים, והביא לו יין. איזה יין הביא לו? יין המשומר מאיפה? מגן עדן. על ידי אישה באו לתקן את מה? היא הביאה צללה, היא מביאה עכשיו ברכה, לי תמר בנבואה של הברכות שלך. בגדים היא מלבישה אותו את הבגדים. אבל מה היה חסר ליעקב? איזה חלק אחד היה חסר ליעקב? את העץ. אצל מי נמצא העץ? אצל המן. לכן היא אמרה, בוא נשבור את הבית, יעשו עץ גבוה 50 אמה, כי החלק הזה אין ליעקב אבינו. גם אסתר, כאשר היא מפילה את המן, היא אומרת למן, אתה הפלת אותי בצעודה, אתה תיפול אצלי בבית בצעודה. למה פעמיים? פעם אחת החטאת אותי, פעם אחת החטאת את אדם הראשון. אתה החטאת אותי ביין, אתה תיפול אצל יין. אתה החטאת את העולם על ידי אישה, אתה תיפול אצל ידי אישה. העץ, אתה תעלה על העץ עצמו, והבגדים נמצאים אצל מרדכי ואצל אסתר. עכשיו כך, באיזה יום יעקב אבינו גנב את הברכות? בלילה הוא נדדה שנת המלך, מתי זה? ליל פסח. מתי יעקב גנב את הברכות? בפסח. מתי אסתר גם הזמינה את המן לביתה? בפסח. מתי המן נתלה? בפסח. מתי בלשצר לבש את הבגדים? בפסח. מה מונח בזה? איזה עוצמה של דברים, איזה עוצמה. מה מונח בזה? הנחש הסמכמם החטיא את העולם על אכילה, אז הוא תפס שליטה על אכילה. יש 365 ימים בשנה, נחש בגימטריה 358. כמה חסר מ-358 ל-365? 7. ב-7 ימי הפסח, אמרנו כבר את זה, הוא לא יכול, הוא לא תפס, הוא לא תפס ב-7 ימי הפסח שליטה על האכילה. לכן אנחנו בפסח מוצאים את כל החמץ החוצה, בגלל שאין לו שליטה. ואז אומר הרי הקדוש, מי שנזר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. לכן יעקב אבינו בא לגנוב את הברכות דווקא בפסח. לכן אסתר הזמינה את המן דווקא מתי? בפסח. שם אין לו שליטה, שם אין לו שליטה. למה המן הגיע דווקא בלילה ההוא? כמה סיבות יש לדברים, כמה סיבות. אחד, משמיים גלגלו שהוא יבוא באותו לילה, לילה הבא משום מה מהמזיקים. דבר נוסף, המן לא ידע שאצל היהודים הלילה הולך אחר היום, הוא לא ידע מזה. ולכן מה הוא חשב? המן, שמתי מגיע הלילה הבא ומש, הפסח, מתי מתחיל השבעה ימים הללו, ומתי? מהבוקר. לכן הוא, מתי הוא הגיע? דווקא בלילה, דווקא זה הגיע. הוא לא ידע שזה כבר מתחיל כבר מהלילה. לכן בלילה הוא, לכן דחפו אותו משמיים, שילך דווקא. ויש עוד סיבה אחת שאני לא זוכר, למה הוא הגיע דווקא באותו לילה. כאן אנחנו למעשה רואים, זה היה חתכלה, כן? אנחנו למעשה רואים איך שהדברים פה הם מחוכמים ומתוחכמים, ובכלל, בכלל לא פשוט. לכן בליל הסדר גונבים את האפיקומן, בגלל שיעקב אבינו גנב את הברכות באותו לילה. וגם יש לזה, כל הנס של פורים מתי היה? בפסח. רק אנחנו חוגגים את זה מתי? מתי? בפורים. לכן אנחנו גם מתחפשים בפורים, זה אחד מן הסיבות, כן? הרי איך הוא אמר, הכל כל יעקב הידיים מידי עשיו, ועם כל זה, ועם כל זה, וייתן לך אלוקים. לכן אומרים שבפורים, וכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, גם עם הידיים של היהודי ידי איסוף, אבל בפורים הכל שלו כל ינקב, אז וכן אבוא אל המלך, הוא מקבל מה שנקרא נותנים לו. וזה גם לכן שותים יין עד לא ידע, כמו שיצחק לא ידע אם זה יצחק, אם זה יעקב או עשיו, לכן, והוא נתן את הברכות, גם בפורים, זה עד לא ידע, ומקבלים את הברכות. ממשיכים. אמרנו לא שואלים היום שלו, ונהפוך הוא. ממשיכים. מערכת מרדכי ואסתר. אלינו פסוק מסוים, שאלנו עליו שאלות. והיא אומרת, עד עשה לי אסתר בת דודו. כי אין לאב האם ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. אנו נראה עכשיו כאן במערכת הזאת, במערכת הזאת את המושג שנקרא מקם. מקם זה מידה כנגד מידה. מתי אנחנו רואים כאן במפגשים של אדם הראשון וחווה שהם היו בני דודים? יעקב ורחל היו בני דודים. עכשיו, בתיה בת פרעה לוקחת את משה רבנו למה? לבן. מרדכי היהודי מחזיר לה ולוקח את אסתר לו לבת. כי אין לה ואין. הציבור יכול לענות את התשובה לבד? כי אין לה ואין. חווה, הייתה האישה היחידה בהיסטוריה שאין לה אבא ואמא. זה מה שכתוב. ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבת. למה הוא לקח אותה לבת? בגלל שבתיה לקחה אותו לבן, והתגעת בת דודו, וכי אין לה אבא אמא. זה היה המפגש הראשון שלהם, שלא היה לה אבא ואמא. מגילה לא צריכה לבוא ולהגיד לבלדה, תדע לך שבאבא של אבא ואמא של הבת אין לה אבא ואמא, אלא תבין שזה הקשר שהיה בהתחלה, שאין לה אבא ואמא. בן אסתר לבן בתיה יש מכנה משותף אחד בודד בהיסטוריה. מהו? בתיה ואסתר יש להם מכנה משותף אחד. איך? נכון? כתוב אצל בתיה בת פרעה, ותשלח את המטה נשתרבה ידה עמות. הרבה אומרת הגמרא לפי אחת השיטות 60 אמה. זאת אומרת, לקחו חפץ, שבר את גבולות המידה. ויושת המלך לאסתר המלכה את שרבית הזהב, גם כן יתארך. כמה לפי שיטה אחת? 60 אמה. אותה אישה, בזכות שבתיה, התארכה ידה להציל את משה רבינו, בזכות זה התארך השרבית, כדי להציל את אסתר. אבל זה לא רק זה, זה הרבה מעבר. המטה של משה רבינו היה כך. היה כתוב עליו יוד קי וו קי, נרשום את זה כך. כל מקום שהצד הזה נגע במצרים, זה עורר את מידת הדין. עד כדי כך שרשי כותב שעם ישראל רינן על המטה, שהמטה הזה גורם לנזקים קשים. עכשיו, הוא היה מחזיק תמיד כאן. כאשר משה רבינו הולך להוציא מים מהסלע, אם הוא יוציא מים מהצד הזה, השם ירחם מה שיקרה שם. לכן מה מצווה עליו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מצווה עליו להפוך את המטה. איך? ואת המטה אשר הקית בו את היאור תיקח בידיך, כי הצד הזה זה מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו, ואת המטה אשר הקית בו את היאור תיקח בידיך, ואז עם צד הרחמים הוא מוציא מים מהסלע. המטה הזה מתגלגל ממשה רבנו למשכן, מהמשכן למקדש, מהמקדש לנבוכדנצר, מנבוכדנצר עד אחשוורוש, הוא מצפה אותו זהב, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. אם אסתר ניגשת ונוגעת כאן, מה יקרה? דין. לכן מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? להפוך אותו. מה כתוב במגילה? ויושת המלך לאסתר המלכה את שרבית הזהב, אשר בידו. את זה הוא שיפלה. תיגש ותיגע בראש השרבית. לא לחינם, אשר בידו בגימטריה הרחמים. ולא לחינם, מתי בגימטריה השרבית. גימטריה הקטנה. את זה אומר רבי שמשון אוסטרופוליה, השם יקום דמו. בכלל, תמיד, 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 כשמחזיקים כאן, זה דין. כשמחזיקים כאן, מה זה? רחמים. קצת עמוק, סוגיה, אבל נזכיר אותה בלי להיכנס לסוגיה הזאת. יש ויכוח חזק במגילה בין המן לבין אסתר. אסתר אומרת, יבוא המלך והמן היום. לך עצבו צריך לדעת, לשמוע מגילה ממישהו שמבין, ולשמוע מגילה ממישהו שקורא, זה שמיים וארץ. שמיים וארץ, זה עולם אחר לגמרי, אבל לא תמיד יש. בכל אופן, יבוא המלך והמן היום. מה מונח בזה? מה מונח בזה? במושג הזה יבוא המלך והמן היום, שאצל אסתר זה מתחיל באות מה? יוד. מה אומר המן? וכל זה, סופי תיבות, כל זה איננו שווה לי. מה פירוש? המן כביכול מחזיק את מידת הדין, אבל אומר זה לא שווה לי המידת הדין. למה? כי כל עוד שמרדכי לא קורא,
לא יפגע בו מידת הדין. משום שמי שלא קורא עליו או ידזורי, יש לו הגנה. זה כתוב במסירות נפש. הציטוט הוא כך, בכל מקום, הקראנו את זה בשיעור של עבודת המידות, בכל מקום שיש מסירות נפש, אין שלטון הסתרה אחרה כלל וכלל. עצמו זוכר את הציטוט הזה? כן, כך הוא כתב, בכל מקום שיש מסירות נפש, אין שלטון הסתרה אחרי כלל. לכן אמר, בכל זה... זה שיש לי טעות איננו שווה לי, זה לא שווה לי כלום שיש לי תמידת הדין אצלי, למה? כי מרדכי לא מוכן לכרוע ולהשתרבע. אשר בידו גם זה בגימטריה שרבית, גם מאוד מעניין, גם בגימטריה שרבית, יש כאן חלק מהגימטריות שיעלו כאן, גם בהמשך, זה עם הכולל. ציבור לא יודע, מי שיצר את המושג שנקרא גימטריה, יסודו בהררי קודש, המושג שנקרא עם הכולל גם, אז מה שאמרנו, שמתה בגימטריה שרבית, או ש... וגם אשר בידו בגימטריה חרבית, זה עם הכולל. אז עשה אתנחת הקצרה, ספרים שהיה פעם איזה ראש כולל שטס לחול, בא לראש אישי, לגביר גדול, ואמר לו, שיש לו כולל והוא מבקש ממנו תרומה. אז הוא שאל אותו, כמה אברכים יש לך? אז הוא אמר לו, 100. 100 אברכים, איך אתה מממן אותם? אז הוא אומר לו, קשה, נתן לו 100,000 דולר. שנה לאחר מכן דופק בדלת, נכנס הגביר, סופר את האברכים, הוא רואה שיש 20. אז הוא אומר לו, איפה עוד 80? אז הוא אמר לו, בדיוק היום יש שמחה של אחד אברכים והם הלכו. ומה זה ה-20 האלו? הם חדשים, נתן לו 100,000 דולר. שנה לאחר מכן דפיקות בדלת, הוא נכנס, הוא שואל אותו, הוא רואה 20, הוא שואל לו, תגיד לי, איפה עוד 80? אז הוא אומר לו, תראה, יש היום פה איזה מבחן של פרשת, הם הלכו, ומה זה ה-20 האלו? הם 20 חדשים. זאת אומרת, אני נראה לי קצת מכיר אותם, אולי אתה מסתובב פה עוד כל אלים, אני לא יודע, נתן לו 100,000 דולר. בשלישית, בשנה הבאה, אותו הגביר פותח את הדלת, דופק, ומחפש, רואה 20 אברכים, והוא כבר מכיר אותם, אומר לו, תגיד לי, איפה עוד 80? הוא אומר, בדיוק יש כאן איזה ביקורת, הם הלכו, וכולי, ומי זה ה-20 האלה? לא יודע, 20 חדשים. אומר לו אותו גביר, לאותו ראש הכולל, תשמע, אני עשיתי חשבון שהשם שלך עולה בגימטריה גנב. אז הוא עושה חשבון, אומר לו, חסר, אומר לו, אימא כולל. והנבין יבין. מערכת מוישה רבינו. מערכת מוישה רבינו. מוישה רבינו, בעומדו על ים סוף. בעומדו על ים סוף. צועק אל הקדוש ברוך הוא, עונה לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? מה זה שואלים המפרשים? מה זה נקרא מה תצעק אליי? מה זה מה? אל תצעק אליי. מה זה מה תצעק אליי? אומר בעל התורים, שהקדוש ברוך הוא רימז לו, שהצעקה הזאת תצטרך להיות לעתיד. עכשיו אל תצעק. וזה גם הזוהר הקדוש כתוב, לבגנץ לא יצא עכשיו. אומר הבעל התורים, מה זה נקרא לעתיד? אז הוא מחלק את זה לשניים. מם זה 40 יום בער, ואי תיבות על מיר יום. כן, נא, רפא, נא, לא, אי תיבות. זאת אומרת, הצעקה הזאת היא לעתיד, לא לעכשיו. אם אנחנו מגלים כאן שהצעקה הזאת היא לעתיד, גם מוישה רבינו, כך כתוב שכאשר אליהו הנביא בא ואמר למוישה רבינו שקרתה הגזרה, אמר לו מוישה רבינו, תרד למרדכי, תגיד לו שהוא יצעק מלמטה, ואני אצעק מלמעלה, כי יש לנו הבטחה. איזה הבטחה יש לכם? איזה הבטחה יש לכם? מה תצעק אליי? מה אנו מוצאים פה במילה? מה? למה זה לא אומר? אל תצעק אליי, רק אל מה? מה? זה לא רק 40 יום ומיר יום, אלא זה מרדכי. היהודי אז מה אומרת? הוא היחיד שאני אקרא יהודי. אם אנחנו מסתכלים על פסוק, מה תצעק אליי? מאוד מעניין, זה יוצא פרק י' פסוק תסבור. זה אומר משהו? זה אומר משהו, התאריכים הללו? עכשיו, מה כתוב בפסוק י' ד'? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה אמר מרדכי לאסתר? אז היינו צריכים להחריש, אבל עכשיו אם החרש תחרישי בעת הזאת וכולי וכולי. מה עכשיו צריכים לעשות? לצעוק. מה צעקה אסתר? קהילי, קהילי, למה עזבת אני? למה עזבת אותי? עכשיו, (clears throat)
מאוד מעניין גם שהאלשיך הקדוש אומר שמביאים משלוח מנות לילוי נשמת מוישה רבינו. בדרך כלל אנשים לא מבינים את זה, איך זה מתדר עם מוישה רבינו. אנחנו נראה בהמשך עוד. אבל מוישה רבינו, גם הוא יש לו חלק בנס של חג הפורים. דבר מאוד מעניין, במצרים, כאשר שניים מלשינים על מוישה רבינו, המצרי הוא אמן. כך אומר רבי נתן להם בשביל בעירות דבש. המצרי הוא אמן. מוישה רבינו אוהב את המצרי. מגיעים שניים ומוציאים את המצרי החוצה. זאת אומרת, מגלים את זה. מי זה היה? דתן ואבירם. זאת אומרת, ומה מוישה רבינו אומר ברגע? ברגע שהם הלשינו עליו, מה מוישה רבינו אמר? אכן נודע? עוד דבר! מה כל כך נודע? מה נודע כל כך כל כך הדבר? אז גם מה שרשי אומר שם קשור לכאן, וגם מה שנאמר עכשיו. האם מרדכי היהודי גם הוא מלשין על שניים? הביתה הטרש. מה הוא מלשין עליהם שרוצים להרוג את מי? את המלך אחשוורוש. מאוד מעניין, ביקטן וטרש עולה בגימטריה דתן ואבירם, והמלך אחשוורוש עולה בגימטריה אכן נודע הדבר. גם, אכן נודע הדבר, זה גם פסוק י' ד'. ואנחנו נראה עוד בהמשך המון המון פסוקים, כולם פסוקים י' ד' י' ד' י' ד' י' ד' י' ד'. מוישה רבינו, יעקבינו היה מתחפש הראשון בעולם. מוישה רבינו היה מתחפש השני. מוישה רבינו שם על פניו מסווה, מסווה בגימטריה פורים, בלי הכהן. מערכת הבאה. הציבור עוד בסדר? הראש עוד עובד? אחרי הצום, זה בסדר?
גם שם כתוב
הירוקה של
הדבר.
מה זה? בקש הדבר, כן. הדבר, די מצא. זה הרבה מלא, כל שנה שקודם את המגילה מוצאים עוד ועוד ועוד ועוד. השנה כבר הפסקתי לכתוב. כל שנה אני כותב, השנה כבר לא.
פרקים
זה
משהו יהודי
בכלל? לא, זה כולם אומרים. אנחנו יודעים. גם אם הפרקים והפסוקים, זה לא יהודי, אבל יש דבר אחד ידוע. ואתה מחיה את כולם. כתוב באריזל שאפילו שגוי אומר משהו ליהודי, קדוש ברוך הוא אמר את זה. על הפסוק, נרפים אתם נרפים. זאת אומרת, מה אתה כותב בתורה, נרפים אתם נרפים? מה הפרעה יגיד? צדיקים אתם צדיקים? אומר לא, זה הקדוש ברוך הוא אמר. גם כשהחלוקה לא נעשתה על ידי יהודי, גם לא לכל השיטות, גם לא לכל השיטות, גם בזה יש פנימיות. ואנחנו מביאים את זה בתור רעיון, אנחנו לא הולכים לבנות על זה דקדוקי הלכה וכולי. הלאה, מערכת יעקב ועשיו. אנחנו עוד הגענו לעוקץ, שהציבור ידע. את העוקץ הציבור עוד לא שמע לו. העוקץ העיקרי, עוד לא הגענו אליו, זה עוד מעט. זאת אומרת, את המוח, כרגע אנחנו צריכים לאמץ אולי ב-60-70 אחוזים, עוד מעט ב-100 אחוז. הלאה, מערכת יעקב ועשיו. שאלנו למה מרדכי רודף אחרי המן. יעקב אבינו נפגש עם עשיו, משתחווה 7 פעמים. לא רק יעקב אבינו משתחווה, כל המשפחה למעט שניים. מי? בנימין, ומי עוד? ודינו. שניהם לא השתחוו. עכשיו כך, יעקב אבינו קורא לעשיו, לכן מרדכי לא קורא לאמן. כמה זמן אמן היה משנה למלך? כמה ימים? 70 יום בסך הכל. בכל השירים יום הללו, מרדכי רדף אחרי אמן לכל מקום. עכשיו זה בשביל גד, עכשיו זה בשביל עושר, עכשיו זה בשביל כאן. הוא הריץ את הנהג מונית שלו. תרוץ כבר, תיתן לי מהר מהר, אחד אחרי השני. אומר המדרש, יעקב אבינו קורא לעשיו, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה קרה ברגע שיעקב אבינו גנב את הברכות מעשיו? עשיו צעק צעקה גדולה, הוא מראה, שואל ילקוט שמעוני, ואחד פרה לו בשושן. מה? מרדכי זועק זעקה גדולה, הוא מראה. שואל המדרש, מה יזעק? אומר המדרש, יצחק אבי, כך זעק מרדכי ברחובה של עיר. מה עשית לו לעשיו אחי, ששמעת כל זעקתו, ועכשיו אנחנו נמכרים לארד ועבדון. יעקב אינו לבש שק ועפר, מרדכי. המדרש אומר, כל מה שתמצא ביעקב, תמצא גם במרדכי. יעקב אבינו מתפלל, אצילי נינה, מיד אחי, מיד עשיו, ראשי תיבות, אמן, אצילי נינה מיד. יעקב אבינו אומר בעל הטורים, את כל הפעמים שהוא ייפגש עם עשיו, הוא תמן בפרשה הזאת. וכך אומר בעל הטורים, ועשיו, במשלוח המנחה, גם את השני, גם את השלישי, גם את העוזים אחרי הדרים. שואל בעל הטורים, מה זה? גם, גם, גם. זה ג' מ', שלוש פעמים אפגש עם אחי ויקראו לי מ'. פעם ראשונה זה מוישה, פעם שנייה זה מרדכי, פעם שלישית זה משיח. בעל הטורים, כל הפירוש הזה נכתב ברוח הקודש בלילה אחד.
עכשיו מגיעים, מתחילים להגיע לעוקץ. עכשיו צריכים להתחיל להחזיק את הראש חזק, להתחיל להבין מה מתחולל כאן. מי היה הגנרל הגדול שהפיל את המן? איפה המן ספג את הפגיעה הישירה החזקה? אצל יעקב אבינו. אצל יעקב אבינו יש פסוק שאומר כך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. תסרקו את כל התנ"ך כולו, תביאו עוד פעם אחת את צמד המילים על המיטה. עוד פעם אחת, איפה? והמן נופל על המיטה. אומר בעל הטורים, בית במסורה, והתחזק ישראל וישב על המיטה, והמן נופל על המיטה. אומר אחידו, זה לא רק בית במסורה, כשיעקב אבינו התחזק והתיישב על המיטה, קרה שם משהו, שמה נפל שם. שם הייתה מפלה גדולה של אומן. פה קרה משהו, לפני מיטתו של יעקב, כאן, גם בפסוק י' קרה שם משהו, שכאן יש את כל הסוד של כל, כל ימי הפורים. כל ימי הפורים נמצאים כאן. מה העניין? מה קרה שרקי מיטתו של יעקב? בשביל להוציר את הסימן שאלה הזה, אנו זקוקים למפתח. המפתח מגיע מסוגיה אחרת שבעקיפים היא גם משתייכת לסוגיה שלנו, והיא הסוגיה של התמנת הגביה באמתחת בנימין. אנחנו יודעים שמרדכי היהודי גם בא מבנימין, בגלל שבנימין לא קרה. אבל יש שם עוד עניין. כאשר מגיעים האחים בפעם האחרונה ליוסף, יוסף תומן להם את הגביה, והם יוצאים לדרך. מגיע מנשה, ברשות המשטרה המצרית, ושואל את האחים, למה גנבתם את הגביה? ושם התפתח דו שיח תמוע שבתמועים. תמוע. דו שיח תמוע. כל אדם שמסתכל בשימת עין, שואל שאלה, זה לא מסתדר. מה היה דו שיח? אומרים האחים כך, אשר נמצא הגביה בידו, ומת. ואנחנו, איננו עבדים לאדוני. א', איפה כתוב שמי שגונב גביה ימות? ומה פתאום כולם עבדים? האחד חטא ועל כל העדה יקטוף? מה אומר להם מנשה? כי דברכם יתנו. מה שאמרתם זה מה שיהיה. אשר נמצא הגביה בידו, הוא יהיה עבד, ואתם תהיו נקיים. האם זה מה שהאחים אמרו? האם זה מה שהאחים אמרו? כן או לא? זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו הוא ימות, אבל הוא אומר בסדר, כדבריכם, כן הוא. הוא אוהבת ואתם מקים. מגיעים למצרים, לאחר שכבר קיבלו הנחה. ויהודה ניגש ליוסף, ומאוד מאוד תמוע. מה הוא אומר? איננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. מה אתה רוצה? אתם כבר קיבלתם הנחה. כולם עבדים. כולם. מה אומר להם יוסף? עונה להם באותה מטבע. הוא יהיה עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. משהו כאן לא מסתדר. האחים מנסים לקבל עונש, ויוסף ומנשה מנסים לפתור אותם מהעונש. על עוד דבר. זה קושייה מאוד חזקה כאן. לא. כאן יש סוד גדול. כאן יש סוד גדול. והסוד הוא כך. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לסוד של חג הפורים. יש לנו הבטחה, לעם ישראל יש הבטחה, שלעולם לעולם לא תגזר גזרה על כללות עם ישראל. לעולם. שנאמר כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. מעולם לא נגזרה גזרה על כל עם ישראל. מעולם, מעולם. אפילו במצרים, שבט לוי לא עבד. אפילו בחטא העגל, משה רבינו לא היה שם. החופץ חיים אמר, לאחר מלחמת העולם הראשונה, שבעוד 25 שנה תהיה מלחמת עולם שנייה, ואז ששאלו אותו מה היה עם עם ישראל, מה הוא אמר? בהר ציון תהיה פליטה. בכל ההיסטוריה כולה, תמיד הייתה קבוצה שלא הייתה בגזרה. כי אם תגזר גזרה על כל עם ישראל, יתרד מיד. את הסוד הזה ידוע אחים. ולכן, הם אמרו כך, נגזרה גזרה, בואו נכנס כולנו תחת הגזרה. יעקב אבינו ילדים כבר אין לו. יוסף מת. אנחנו כללות עם ישראל. אם הגזרה תחול על כולנו, היא תתבטל. ולכן הם אומרים, אשר ימצא הגביע בידו, שזה חמור מאוד, ומת. ואנחנו בגזרה עבדים,
אומר להם מנשה שהוא בא מבית אבא כנראיכם כנו, אני מבין מה שאתם רוצים, ולכן אני לא אתן לכם לעשות את מה שאתם חושבים. הוא יהיה עבד ואתם נקיים בהגדרת החוק. מגיעים למצרים, מנסה יהודה להיכנס עוד פעם עם עוד עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם שנמצא אגבי על ידו. אומר להם יוסף, לא לא לא, הוא עבד ואתם עלו לשלום. אבל אם הייתה לגזרת הגזרה על כולם, מה היה קורה לגזרה במקום? הייתה מתבטלת. העולה מן הדברים, שמהו הכוח לבטל גזרה? אחדות. זה עולה לנו מן הדברים. הכוח לבטל גזרה זה אחדות. נשאלת השאלה ועולה מאליה. פעם אחת בהיסטוריה הרי נגזרה גזרה על כללות עם ישראל. להשמיד, להרוג ולאבד את מה? את כל היהודים מהעצם של המדינה. נשאלת השאלה איך הגזרה חלה? מה התשובה? אין אסתר מגדת את המה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה הלאה אשר לא תגיד. ברגע שמגיע מרדכי ואומר לאסתר ללכת למלך, הוא אומר לה, כי מחרשי תחרש תחרישי בעת הזאת. ישאל אותו, מה אתה רוצה שאני אעשה? כלום, רק תגידי אני יהודיה, זהו, אל תחרישי. אסתר מגיעה למלך ואומרת, כי נמכרנו, אני ועמי, בטלה הגזרה באותו רגע. באותו רגע בטלה הגזרה. ברגע שאסתר המלכה גילתה שהיא יהודיה, ממילא הגזרה לא יכולה לחול על כללות עם ישראל, בטלה הגזרה. הווה אומר, שאמן נפל ברגע שאסתר נכנסה לאחדות עם עם ישראל. איפה זה קרה? איפה הייתה המפלה? הרי מה אמן אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מה אומרת אסתר למרדכי? לך קנות את כל היהודים. מה קרה כאן? איי איי איי. אם הציבור בא רק בשביל לשמוע את זה, דיינו. זה כל כך כל כך חזק. איך? מי פעל את זה? שאסתר תיכנס באחדות ואמן ייפול. כאן לפני המיטה של יעקב אבינו קרה משהו. מה קרה כאן? פה עמדו אפרים ומנשה. ויעקב אבינו מברך אותם ואומר להם, בחי יברך ישראל למור ישמחה אלוקים כאברון ויצחוק ויעקב? לא. כמו ישב ואהרון? לא. כדוד ושלמה? לא. כאפרים? כמנשה. ישאלת השאלה, במדרש כתוב שראובן ושמעון וכל השבטים עמדו שם, ועוד כתוב שכל עם ישראל עמדו שם כי באו להיפרד מיעקב אבינו, ויעקב אבינו מפלה עוד פעם לטובת אפרים ומנשה. ישמחה אלוקים כי אפרים ומנשה יגיד אבא לבן שלו במהלך הדורות? לא. איזה סוד גדול יש כאן. יעקב אבינו באותה רגע גם נתן מוסר לעם ישראל, וגם ככתוב בספרים הקדושים גילה את הקץ כפי שנראה עוד מעט, ביקש לגלות בצורה ברורה וגילה אותו בצורה מכוסה, ואמר כך, מיום שנברא העולם לא היו שני אחים שחיו בשלום ובשלווה עד אותו רגע. לא זכה העולם לאחדות אפילו לא פעם אחת. קין והבל אחד הרג את השני. אברהם ולוט כאנשים אחים, אנחנו לא הסתדרו, יצחק וישמעאל לא הסתדרו, יעקב ועשיו לא הסתדרו, יוסף ואחים לא הסתדרו. אפילו בצד הקדושה לא הייתה אחדות אף פעם. בכוח התומה כן. והנה, עם אחד ושפה אחת ודברים אחדים, ואתה לא ייבצר מהם כל השיעה תמונתו. ירד הקדוש ברוך הוא פילג אותה מהר 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 שלא תהיה אחדות. כתוב עצמם הקדושים שואלים לבואים הייתה שם אחדות, מה שהיה קורה. לא חלה מקום כאן לפרט. יעקב אבינו רואה את האחדות. מה עושה יעקב אבינו? הוא מלמד אותנו מה זה אחדות. הוא לוקח את האח הקטן, מקדים אותו לפני הגדול, והגדול עומד ומפרגן לאחיו הקטן. אחדות אמיתית, אמר יעקב אבינו, כאן אני מפיל את המן. על ידי האחדות הזאת של אפרים ומנשה, שהם ביחד, אני מפיל את המן, והתחזק ישראל. ישראל יש 60 ריבות אותיות לתורה. אם חסר או חסרה אות אחת, כל הספר תורה פסול. יעקב אבינו מתחזק, והמן נופל על המיטה, אומר אחידו, קרה כאן משהו. מה קרה כאן? מה קרה כאן? האחדות פעם ראשונה בעם ישראל. אמר יעקב אבינו, על ידי האחדות הזאת, יהיה לכם נס של ונהפוך הוא. מה זה הדבר הזה? אין לזה אח ורע בהיסטוריה. אין לזה דבר כזה דבר. לא שמענו כולה כך את זה משום ספר, משום מקרה, משום מקום, שיעקב אבינו סיכל את ידיו פסוק י' על שני הילדים הללו. והמן נופל על המיטה, כשיעקב אבינו מתחזק על המיטה. זה הכוונה. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד. את מי הוא ראה יחד? יעקב אבינו כשראה את אפרים ומנשה יחד, אמר, חלק מרדכי, כאן אני מקבל את הבגדים מאחי בחזרה. גם שושנה, שושנה נמצאת בין החוכים לבד, שושנה בגימטריה אסתר, שושנה אסתר, בין החוכים, בירותם יחד כשהיא תתחבר כמו האחים הללו, יחד עם עם ישראל, בטלה הגזרה. לכן בפורים כל ענייני החג, משלוחי מנות, מתנות לאביונים, משפחה ומשפחה, כולם ביחד, אחדות. מה כתוב בפסוק הבא? בפסוק הבא כתוב, ויאספו ואגיד לכם את אשר איק רע אתכם באחרית הימים. מנוקד איק רע, שנים המפרשים, מה זה יקרא? היה צריך להיות כתוב יקרה, ובניקוד אחר יקרא בארמית זה יקר. מה יהיה יקר באחרית הימים, בפעם האחרונה שאני פגש עם המן שזה משיח? אעצפו ואגידה. מה כתוב בפסוק הבא? יקבצו ושיבו בני יעקב. תתחברו בכוח האחדות, מפילים את המן בכוח החזק של האחדות. ברגע שאסתר נכנסה באחדות, וזה מה שהיא אומרת, וצומו עליי, הכוונה היא שבן אדם לא יצום בגלל שצריך לבטל את הגזרה, וצומו עליי שאחד יצום על השני, שאחד יהיה כואב לו על השני. סיפר לי הרב בן ציון מוצפי, שהוא היה רב בישיבת פורת יוסף, אז היה לו תמיד שהיה שואל אותו תמיד שאלות באמונה, אמר, תשאל רק אותי, אל תשאל אחרים. כשהוא התחיל לשאול אחרים, אז אמר לו, אני לא אשאיר אותך כאן, זה שאלות באמונה, זה מסוכן. הילד המשיך לשאול. עלה לראש הישיבה, בזמנו רב יהודה צדקה דרך צדיק לברכה, הוא היה באמצע ארוחת הערב, היה צריך לחכות, גם כן, מה שנקרא, מוסר, באמצע סעודה, לא רצה לדבר, ישב, סיים את הסעודה, שואל אותו, מה בפיך? ספר לו, יש לנו תלמיד, וכך וכך וכך. ומה אתה מציע לעשות? לשלח אותו, זה סכנה. אז אומר שרב יהודה צד כזה צד, נתן בו מבט, ושאל אותו, שמת עליו כבר? הבנתי. הוא אמר, הלכתי ועשיתי מה שעשיתי, והיום הוא אבא לילדים. זה נקרא, אברך, אבא לילדים. זה נקרא, תצומו עליי! זה הכוונה, לא תצומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. חוץ מזה, אל תאכלו ואל תשתו, שאחד יצום על השני, שאחד יכאב לו על השני, שם כשאחד נכנס בגזרה עם השני ביחד, הוא מסיר ממנו את הגזרה. כשאנשים נכנסים יחד תחת גזרה, גזרה למעשה נופלת. לכן היא אמרה, לך כנוס את כל היהודים. מצד שני אמר, ישנו עם אחד מפוזר, הוא מפורד. עכשיו אפשר, מה שנקרא, לתפוס אותו. מעניין מאוד שמנשה הוא זה שניהל את הדו שיח עם האחים. הוא אמר, אתם מדברים על אחדות? אתם מכרתם את אבא שלי. אתם מדברים על אחדות? כי דבריכם כן הוא, לא, הוא יבד ואתם תהיו נקיים. לא לחינם גם אפור נפל באדר. למה דווקא באדר? למה יש החודש היחיד שיש בו שני אדרים? כי זה כנגד אפרים ומנשה, שהם היו באחדות, האחדות הפילה את המן. דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו גם מובן למה כשנפל אפור על חודש אדר, תמה חמן? כי זה חודש שמת בו מוישה רבינו, מה יש להמן עם מוישה רבינו? עכשיו אנחנו מבינים. יתר על כן, הוא לא ידע שמוישה רבינו נולד בחודש אדר. באיזה יום מוישה רבינו נולד? אז אתה צריך להיות שמחת פורים? לא. למה לא? כתוב בספרים, מתי יום הולדת של האדם? ביום של הברית שלו. זין, ח', ט', י', י', ד', י', ב', י', ג', י', ד', בברית של משה רבינו. לכן סמכמם א' למד ראשי תיבות סעודת מילה אין לעשות. מה יש לסמכמם עם סעודת מילה? הוא נפל בסעודת מילה של משה רבינו, ואפילו שמשה רבינו נולד מהול, בכל אופן עושים ברית. טוב, יש לציבור כבר לשמוע עוד כמה סודות.
כן,
כן, בפורים, לא, אני לא אכנס להרצאה הזאת. אני, זה הרצאה שלמה, זה נקרא קדושת יום הפורים. אם אנחנו ניכנס לשם, זה גם תיקון חצות, וגם אני לא כל כך
יש לי כוחות היום להיכנס גם לשיעור הזה. יש מחר בלילה בחניכי הישיבות, בין מלחל, בין קבל השבת למיירים, שם אני חושב שאני אתן את זה, אבל לא, פה אני לא, לא, לא רוצה להיכנס את זה. אולי שנה הבאה צריך לשיר משהו, לא. הרי ימי הפורים לא יבטלו, גם יבוא משיח, אתה צריך לתת שיעור, צריך להכין לשיר שיעור אחד.
למה דווקא שעומר יבוא לספר?
אצלכם, אצלכם.
למה דווקא
עומר
לרחוץ ויספר?
מה זה?
למה דווקא שהוא לרחוץ ויספר?
לא, שכך הוא מודה, זה כמו ש...
שמשתגדים מילה.
מה?
שמשתגדים מילה.
כן.
אבל לרחוץ ולספר מה זה
קשה? כביכול שהוא... שהוא כביכול הוא... הוא מודה בדבר, אין לברירה, הוא צריך לבצע את הפעולות, הוא צריך להשפיל את עצמו למול האב שלו. איך? זה לא בגלל כהונה. זה בגלל כהונה, אבל במקור זה היה שעוד דבר ראשון. זה לא נתפר לכהן גודל. לא. על הבגדים הללו לא. בגלל שעוד דבר ראשון. הכתוב פורש. אם הציבור רוצה לראות הרבה מאוד ממה שנאמר כאן, אז אפשר להסתכל קודם כל בילקוט שמונים, המון המון, והרבה מאוד 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 במדרש תלפיות, הרבה מאוד מאוד, וגם רבי נתן אייבשיץ על פורים, יש ממש ממש כמויות עצומות שם. ויש ספר, אני לא יודע אם תמצאו אותו, ספר ישן קצת, כתב אותו יהודי שמבין פנימיות התורה, זה נקרא אש למו, שם זה נמצא כל מלחמת הלבושים והבגדים, ועוד, לא יודע, כל כך הרבה, אני יודע מה, מאיפה נתחיל. והתחזק ישראל וישב על המיטה, כל המהלך הזה זה מובא בבית דין הזי, המהלך של האחים ויוסף, ו... לא יכרע ולא ישתחווה, יש פה המון המון בעל הטורים, מדרש תלפיות, תראו, ועוד. עכשיו יש עוד כמה דברים, אני יכול לקרוא חלק מהדברים.
חובר את החשמל, מה זה?
יכול להיות. יש לי את זה בבית, דווקא את הספר יש, אני לא יודע אם בספר יש על פורים, יכול להיות. יכול להיות, אולי נקרא קצת, זה מעניין את הציבור או שנמשיך הלאה?
מה
היא מריבה
של
החשבי ראש ואומון? מה? אמרנו. החשבי ראש זה היה נמרואית. זה מה ש... לא. זה גם מה שגמרא אומרת, שהחשברוש והמן זה כמו תל ואחרית. שלמעשה, החשברוש יציל את המן, כי המן הוא המולק. המן מקבל את השפע של המשרואל. המן, החשברוש לא. המן מקבל את השפע של המשרואל, כך פתור פורש. ואיך זה עובד, זה הרצאה להרצינו לדבר כאן. המלק, לעולם רצועת מרדות לישראל, כל דבר שיהודי, כל דבר שיהודי, שפע שהוא מקבל בשמיים והוא לא משתמש בו, זה מתחלק לשני חלקים. אם הוא קשור לגדולי ישראל, אז הוא הולך לגדולי ישראל, ואתה אנחנו רואים בברכת על הצדיקים ושים חלקנו עם הוא. זה גם הסוד למה הולכים לקבל ברכה מצדקים, רבנים. בברכה אנחנו מקבלים את שלנו בחזרה. ואם לא, חס ושלום זה הולך לעמולק. כי יש קבלה, כל מה שיורד מלמטה, מלמעלה, לא חוזר מלמעלה. לכן, היו צריכים את המן, זה אחד, והיו צריכים את החשברוש, כי הוא יחזיק את הבגדים. לכן היו צריכים את שניהם ביחד. מעבר לכך, החשברוש שנא את המן, בגלל שהוא היה גלגול של נמרות. כמובן, תדומה לברי הקדוש. עכשיו, לחשברוש ולמורדכי, הייתה מלחמה סמויה ביניהם, בלי קשר לאמן. הייתה מלחמה סמויה ביניהם, בלי קשר לאמן. מה המלחמה? אז בשיעור של... של ימי הרנוכה הסברנו שם שהייתה מלחמה בין שם ויפת. מה הייתה מלחמה? זה מאוד מתחבר לכאן גם עם הבגדים, שכאשר נוח שתה והשקר והתגל בתוך אולו, אז נכנסו שם ויפת עם הסמלה וכיסות. אחר כך הוא אמר יפת אלוקים ליפת וישכון באולי שם, ושם הכתוב עליו והוא כהן לכל עליון. מה מונח בזה? הרי דיברנו על כך שיפת כעס על נוח, למה לנוח? למה אתה נותן לו, והוא כהן לכן עליון ויפתל אותי מיפת וישקום בו עלי שם, למה הוא כופף אותו? אבל כי אתה עשית את המעשה בשבילך, והוא עשית את המעשה בשביל הקדוש ברוך הוא, לכן הוא קיבל כהונה. עכשיו, כל עוד ששם ובניו הם קרובים לקדוש ברוך הוא, אז מגיע להם את מה? את הכהונה. ואז מגיע להם מה? את מה? את הבגדי כהן גדול. אבל כשעם ישראל ישנו מן המצוות, ועכשיו אין הבדל בין שם ויפת, אז שם, יפת מה מבקש בחזרה? את מה? את מה? את הכהונה. עכשיו, ליפת היה בן אחד שקראו לו תירס. תירס היה אבא של מי? של פרס. מי היה מצאצאיו? חשברוש. לכן החשברוש ברגע שהוא ראה שכל המצווה שלו מן המצוות, הוא לקח את מה? הוא לקח את בגדי כהן גדול. זה מגיע לי. זאת הייתה מלחמה בין החשברוש. אבל ברגע שמרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה, והמן מספר לאחשוורוש ונודע לאחשוורוש את כל מה שמתחולל שם, שמה שיש התמרדות, שהרי אחשוורוש ידע מזה כבר קודם לכן, וגם היה לו שמחה מזה, וגם המן עצמו ברגע שהילדים התחילו לצעוק שם והוא שאל אותם על קומץ המנחה, על הלכות קביצה, התעוררתם. אז מיד אמר אחשוורוש, גם הוא עצמו הסכים לתת את זה למרדכי. מתי הייתה גושפנקה? מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, שאחשוורוש עצמו נתן לו את האישור. עכשיו כך. מי זה? זה הסוגיה שנעסוק בה בעזרת השם לשנה הבאה.
מה זה סיבוב ברחוב העיר?
אה?
סיבוב ברחוב העיר, סיבוב.
תעשו גם אתם משהו. לא. לא הסיבוב, הרעיון היה שמרדכי קיבל את הבגדים בחזרה לימי כולם. עכשיו ברשותכם, מה? זה מדרש. תסתכלו במדרש על אסתר. אמרנו, בשביל לתקן את כל הקריאות של כל המשפחה. זה ילקוט שמעוני. חווה, כתוב כך, בחלק, ברגע שיחלה מעץ הדעת, נתערב טוב ורע ורע וטוב. כתוב, היצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, והיצר שני יהודים שתי יצירות. בכל אדם יש לו חלק אחד טוב וחלק אחד רע. החלק הרע של חווה התגלגל בבשתי, והחלק הטוב של חווה התגלגל במי? באסתר. עכשיו, גם ושתי באה לידי תיקון. ושתי הייתה מעבידה בנות ישראל בשבת. האם הציבור מכיר בתלמוד מקרה שהייתה פרה שלא רצתה לעבוד בשבת? בן תורתה. אז זאת הייתה ושתי. שם היה התיקון של ושתי. אני אקרא לכם את זה. רגע. אריזה ליקשה על זה. איך ייתכן שנתן, הרי ידוע, יש טויסבס במגילה שאסתר לא הלכה בכלל אצל אחשוורוש, אלא מה שהלכו לשם? כן, של דלת. אריזה ליקשה על זה. איך ייתכן שנתן הקדוש ברוך הוא שדע במקום אסתר? איך יכול להיות דבר? לדריה יש בין אחשוורוש ובין אסתר, ורבותינו זה לא שם ידברו. ותרץ הוא זה על הדרך שרו בזוהר, פרשה, וכו'. אז הוא מביא כאן את מה שאמרנו כאן. הוא מביא כאן כך. כל אדם ואדם הוא מורכב מצד טוב ורע, ושני מתלבשים זה בזה. והם ממש בשני צורות של שני בני אדם ודומים זה לזה ונכללים כאחד. אלא שחלק הטוב נקרא לבוש, וחלק הרע נקרא בגד. מלשון בוגדים בגדו. ואותו הרע נקרא גם כבשד המחתיא את האדם והוא היצר אורש שבקרבו. וחלק הטוב בו מרגיל את האדם בתור ומצווה ומעשים טובים, כמו שאמרו רזל, ואהבתו את השם אלוקיך בשני יצריך ויצרתו ויצרה. ואם לא היה אדם ראשון חוטא, היה נשתרב כולו טוב. ולאחר שהחטא, זה מה שאמרנו עכשיו, ונשתרב טוב ברע, ברע בטוב, נכנסה עליו מיטה. ולדעו שהוא נקבע בקבר בפר הארץ, נרכב הרע, והטוב מונח במקומו. והוא עניין לקבורה בארץ, וכו'. ואז הוא כותב כך. זה בכוונות האריזה. והיו מרדכי ואסתר יודעים להשתמש בשם המפורש, ולחלק חלק הרע מהטוב. וכן עשו ופרידו החלק הרע נקרא בגד ושד מן אסתר, והיה דומה כאסתר ממש בצורתה. עם אותו חלק הרע, הוא למעשה היה אצל אחשוורוש. והוא השם דלת שהניחו במקומה כדוגמה של יוסף, כאשר ראה שיש את אתוניו שתפסר בבגדו. דהיינו בחלק הרע נקרא בגד, הניחו אצלה לידי פעולת שמות, וחלק פעולת טוב הנקרא לבוש, וינוס ויצא החוצה. לפי שהיא לא יכולה לתפוס בחלק הנקרא טוב, כי לא ינוח שבט הרש על גורל הצדיקים, ולפי כך נקרא דריווש בן אסתר, אף פי שנולד מן השינדלת. כי אותה שינדלת הוא מחלק הרע מאסתר. וכאן הוא מסביר עוד ועוד גם על אליעזר ועוד ועוד ועוד. אבל טוב כאן, וכיוון שהמן היינו סמך מם א' למד. כיוון שהמן הוא סמך מם, ביקש לבד למרדכי שהוא למעשה דוגמת אדם הראשון. תרגום ירושלמי, כתונת שעשה יעקב ליוסף היה בגדי כהונה של אדם הראשון. מדרש אף קיר כותנו טוב היה בשם אל בשם הקדוש ברוך הוא בגדי כהונה. רגע, יש לנו פה עוד דבר אחד. איפה זרש? מה עם זרש? מי יודע? כתוב אצל המן, והיצא ביום ההוא שמח וטוב לב. וגם כתוב על תפק המן. שואלים הספרים, איך יכול להיות שהוא הגיע לשמח וטוב לב? זו דרגה מאוד גבוהה ביהדות. והתאפק המן של אבוידה סמידס, ובסבור סננטר כותב שיותר קל ללמוד את כל התלמוד בעיון מאשר לשבור מידה אחת, פה מגיע אומן לדגה כזאת. אלא שאומן באותו יום אכל אצל אסתר בבית. מה הוא אכל? מה הוא אכל? זה פסח היה, מה הוא אכל? מצות. נכנס בו המצה, ומהאכילה הזאת שהוא אכל את המצה, הוא יכל להחזיק את עצמו והגיע לדרגה של שמח וטוב לב. הרי לגוי אין לו יצר הורי. הוא עצמו יצר הורי. ממילא כשהוא אכל, ישר זה פעל בו את הפעולה. עוד יותר, אחשוורוש, גברה אומרת שהמלך הפכפך היה. מה מונח הפכפך? אתה הרי יושב עם המן. איך אתה פתאום אומר? והמלך שב בחמתו מגינת הביתה, אני זוכר את הפצות בדיוק. מה מונח בזה? העניין הוא שגם אחשוורוש אכל מסעודתה של אסתר. לכן זה השפיע עליו שהוא אהב את מרדכי ושנא את אסתר. ראיתי אתמול בלילה, אהב ושנא את מרדכי. ראיתי פה בלילה בספר שהוא מביא, רבי גנזל מביא, אומר שאנחנו בתור יהודים לא יודעים להעריך דברים קטנים של לאכול מצה למשל, ואכילה בקדושה. אנחנו לא יודעים להעריך את זה. למה? כי בגלל היצר הרע אנחנו לא מרגישים את זה. אדם יושב, בריר ברכת המזון, אוכל, לא מרגיש שום דבר. אומר, קדוש ברוך הוא נתן לנו אצל שני הגויים הללו, שהיו אחד מהם היה מראשי הקליפה, כך זה היה אצל המן, גם אצל החשברוש, כתוב של החשברוש היו דברים, החשברוש נולד מעול, והחשברוש היה הרבה הרבה, הרבה הרבה ניצוצות טובים, מראשית הבריאה, כך כתוב מפורש, ולכן דריווש בן אסתר היה צריך לקחת את זה ממנו. אז הם, שניהם, ישבו בסעודה שכינה אסתר, וסך הכל אכלו מצות, ומתוך הדבר הזה, חל בהם שינוי מהותי. על אחת כמה וכמה אנחנו מבינים. אנחנו מבינים מה הדברים הללו. עד כמה וכמה פעולה יהודית של אכילה, כמה היא פועלת. כמה היא פועלת. וזה ידוע שפעם הביאו לאחד, לרבי ישוע מבלז, לצהל, בחוז, באירופה, בא אליו פעם אבא עם הבן שלו, שהבן שלו ירד מהדרך לחלוטין. אז אמר לו, אני יכול לעזור לך בתנאי אחד, שהוא לא אכל חמץ ופסח. אם הוא לא אכל חמץ ופסח, אני יכול לעזור לך. אם אכל חמץ ופסח, אני לא הכתובת, אתה צריך ללכת למישהו אחר. האכילה היא מאוד מאוד משפיעה על האדם. מאוד מאוד. לכן כתוב על סורם הקדושים, שיות שיש לנו מצווה בפורים לאכול. יש מצווה. יש מצווה לאכול. לכן, טיינס אסתר אומר הקו הישר, בשביל מה זה טיינס אסתר? בשביל מה? בשביל למתן את האכילה של פורים. בשביל לעשות תשובה על, על אכילה שהיא מי, וגם, וגם, אחרי חול המועד סוכות, ואחרי חול המועד פסח, יש לנו טיימיס שני, חמישי שני, גם ממה? ממה? מהאכילה של החג. לכן שמים אחר כך שני, חמישי שני. כל החטא הראשון בבריאה היה מהאכילה. מה זה? לא, אז כתוב שזה, שזה גם אכילה, וגם שמחת המועד. שבע בסבירת המועד נהייתה הוללות. ורוד הזה שבן אדם יכול לאכול גם מצות, שהוא לא יודע איך לאכול את המצות, אז המצות אוכלות אותו. לא, מה שאמרה תשומו עליי זה כלומר שאחד יצום על השני. קודם כל אמרה אל תאכלו ואל תשתו, אבל העניין העיקרי שאמרה, אם היא תגיד להם ותשומו עליי, אז אין כאן את ההדגשה שהיא הפרידה, אמרה ואל תאכלו ואל תשתו, וחוץ מזה ותשומו עליי רצתה להדגיש להם שאחד יצום על השני, שיהיה אכפת לו על השני. זה חוץ המעשה, כי הם ביטלו מצות ויין של פסח. זה היה הפעם היחידה בהיסטוריה שלא אכלו, שלא היה ליל הסדר, ליל הסדר שהוא על הרצפה על הבחור. ברשות הציבור, רק לסיום כמה מילים על ימי הפורים. עליו שלא נכנס לסוגיה עצמה, רק כמה מילים. ראינו המגילת אסתר, עד כמה המגילה היא עמוקה, ועד כמה הדברים מתחוללים בהיסטוריה, ואצל הקדוש ברוך הוא הכל מחושבן. עכשיו שקוראים את מגילת אסתר והציבור יראה את זה בתוך המגילה עצמה, זה ממש חוויה, ממש ממש חוויה לראות את הדברים בפנים, לפתוח ספרים, למצוא על זה עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. מעבר לכך צריך לדעת שימי הפורים כתוב עליהם שלא יבטלו לעולם, וקדושת יום הפורים עולה למעלה מקדושת יום הכיפורים. אפשר להסביר את זה למה, לא כאן המקום. צריך לדעת דבר אחד, שבימי הפורים אפשר לבצע, כתוב כך, אשר נכתב בטבעת המלך ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב. אצל אחשוורוש היו שלושה תהליכים, נכתב בטבעת המלך, נחתם, והדבר השלישי מהו? הסתרת הטבעת. גם אצל היהודי יש את שלושת החלקים הללו במהלך השנה, נכתב בראש השונה ונחתם ביום כיפר, והסתרת הטבעת מתי זה? בשנה רבי, אז מוסרים את הפסקים. אז אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך והייתה הסתרת הטבעת, אין מה להשיב, יש רק אפשרות אחת, מה זה? ונהפוך הוא, שזה בפורים. בחג בימי הפורים יהודי יכול לבצע פשוט מהפכות, לבצע מהפכות, אפילו שנכתב ונחתם, אפילו אפשר לבצע מהפכות. ידוע בשם גדולי ישראל שבימי הפורים היה להם ממש את המושג הזה שנקרא וגילו, אבל זה היה וגילו ברעדה. הם ידעו איך לתפוס את היום הזה, הם ידעו שהתפילות ביום הזה אפשר לבקוע יותר. אולי אני אגנוב מאותה הרצאה רק קטע קטן. ביום כיפר יש 30 יום אלול, ויש ראש השונה, תקיעת שופר, עשרת ימי תשובה, יום כיפר, סוכות, ובסוף, מה שנקרא, הוא שנה רבי. כמה יהודי צריך לפעול, ובסוף וכולי אי ואולי, שימחלו לו על כל מה שהוא עשה עם כל הסליחות. בפורים, יהודי יכול להגיע לדרגה יותר מכל ה-51 יום הללו, מכל ה-50 יום הללו, בלי לעשות שום דבר. יהודי יכול לפעול בלי לעשות שום דבר, אפשר לפעול. וכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, אפילו הידיים ידי איסוף, העיקר שהכל כל ינקב ואיתם לכל אלוהיקים. בפורים אפשר לבצע מהפכות. בפורים הם הגיעו למצב שאין, לא היה מה לעשות, הכל היה סגור וסתום, ואסתר הגיעה לבית הצלמים והצעקה, קיילי קיילי למה עזבתוני, נגמר הכל. והתחילה להגיד אולי שמה שקראתיו כלב, ושמה קראתיו כך וכך וכך וכך, ושאין לי פי עלי, זה לא עזר לה. בפורים הייתה גזרה נוראה, וברגע אחד הוא שהכל יתפך, פשוט ונהפוך הוא, אפשר פשוט להפך. אבל שזה צריך כמה דברים, שזה צריך ויזעק זעקה גדולה ומרה. וזה יהודי צריך שלא בחיים שלו את המושג, לפחות לדבר אחד שלא יכרע ולא ישתחווה, לפחות בדבר אחד שיש לו יהודי עוצמה שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויש פה את הזעקה ואת התפילה של פורים, אפשר לפעול גדולות ונצורות. כתוב כל הפושט יד נועץ נמלון, מי שפושט יד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו. ואחד מן הדברים שאנו מצווים בפורים, חי הבין שאתה בצומם בפוריה עד דלא ידע בן ארור אמן ברוך מרדכי. אז מה העניין בזה? זו שאלה גדולה מאוד, איזה עבודת השם יש בזה? קם רבי שחטה לרב זרה, ישבו רבי ורב זרה בסעודה, ורבי שתה ושחט את רב זרה, ואחר כך הוא שואל אותו בשנה הבאה אתה בא לסעודה? אז הוא אומר לו לא בכל יתרח, אתה צריך לשבת בבידוד בפורים, זה לא בכל שעת יתרח יש ניסה, זה לא פשוט. מה העבודה הזאת? מה מונח בזה? אז יש בזה הרבה מאוד מה לדבר, הרבה מאוד. אבל לגבינו, שבפורים, בכל החגים, השמחה שלנו זה עם החג. ושמחת בחגיך. בשבועי סימטוירי, בפסח עם יציאת מצרים, בסוכות עם הסוכה, עם הלולב. בכל חג אנחנו שמחים החג. בפורים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשתה, וישתה יותר מלימודו ואישן, כי בפורים ההערות, כפי שאריזל כותב עוד, שיורדות ביום הזה, הקדוש ברוך הוא לא חפץ שאנחנו נתפוס את זה מעצם הנפש לבד, כי זה הרבה הרבה מעבר לכך. לכן אדם צריך להגיע לדרגה שהוא לא יודע בין אור ורומא לברוך מרדכי, שהוא לא שמח בגלל רק בגלל הנס עצמו, אלא גם לא מרימה לו לזה, בגלל זה עצם היום הזה, עצם ימי הפורים, כמו שאמרנו, עולם קדוש ונורא, בעצם ימי הפורים, היום הזה הוא למעלה מהדת. ודי לחכימא ברמיזה, ובזה אנחנו נסיים, די לחכימא ברמיזה, בבית המקדש, שם הייתה נקודת מפגש בין העולמות העליונים לעולם שלנו. בעולמות העליונים למדנו בשיעור הקודם, אין מקום וזמן בשיעורים הקודמים, העולם שלנו מוגבל. בקודש הקודשים, שם בנקודת המפגש הטבע לא שלט, הטבע לא שלט שם, הרי מקום ארון אינו מן המידה, שם בפנים הטבע לא שלט, 20 עמה ב-10 עמות, שם הייתה נקודת המפגש בין העולמות העליונים לעולם שלנו, ולכן שם הקודם היה צריך להתעלות מהדר לדרגה של מה? של מלאך. פורים זה נקודת המפגש בין העולם הבא בין העולם שלנו, לכן פורים לא יהיו בטלים לעתיד לבוא. למה? כי פורים בכלל לא שייך לעולם שלנו, והראיה שפורים לא שייך לעולם שלנו שמצווים עלינו לאבד את הדת, כי אם דת זה שייך לעולם שלנו, דת זה שייך לכאן, חוץ מהדת, למעלה מהדת, זה העולם הבא. ולעוד שפורים זה מגיע מהעולם הבא, רק הביאו אותו לעולם הזה לנקודת המפגש בין העולם שלנו ללמבה, לכן ביום הזה הנהגה היא לא הנהגה רגילה. עולה מן הדברים שבימי הפורים יהודי יכול לפעול מחוץ לדרך הטבע, פשוט לבצע מהפכות. אז צריך להיות חכם, שעם כל מה שיש ביום הזה וכו' וכו' וכו', יתפוס ליהודי את הזמן שלו, התפילה שלו תיראה אחרת, ואפשר לקרוע את השמיים בימי הפורים. ירצו לפני אבינו שבשמיים שכשם של היהודים מויס סוירו ושמחו וסוסו ביקור, כן תהיה לנו. אם אפשר רק ברכה אחרונה, ברוך אתה אדינו ירד מלך חיינו בואי נפרוש את שרב יצא לסוינו על כל מה שברוס עולם ברוס בימים שלוחה וברוך חיינו יומי שרקוח.